אוקיי, עד עכשיו דיברנו על מה זאת מצווה, על משמעותו של הציווי, על זה שמערכת המצוות מופיעה בתורה בצורה שהיא שונה דקדוקית מפסוקים שהם לא מצוות. יש פסוקי חיווי, שזה פסוקים שמתארים עובדות, ויש פסוקי ציווי, שזה פסוקים שקובעים מצוות. וההבדל הדקדוקי הזה משקף בעצם שני חלקים שמופיעים בתורה, החלק ההלכתי והחלק הלא הלכתי, דברים אחרים, היסטוריה, ערכים, דברים כאלה. בתוך הדברים דיברנו על הרמב״ם בשורש השמיני, שהרמב״ם בשורש השמיני אומר שהעולם ההלכתי מחולק למצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובשפה הערבית אין מילה משותפת למצוות תעשה ומצוות לא תעשה. אנחנו קוראים לזה מצוות, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, אצל הרמב״ם מצוות זה רק מצוות תעשה, הוא קורא לזה גזרות. הגזרות זה המילה המשותפת, אבל בערבית אין מילה משותפת. ומכאן הוא מנסה להראות שזה ההבדל בין, או לא ההבדל, אלא הזיקה בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, היא לא כל כך טריוויאלי. זאת אומרת, אם לא הייתה לנו מערכת לשונית שכבר הבנתה את התמונה הזאת, שיש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ושתיהן שייכות לאותה קטגוריה כללית שנקראת גזרות. אם לא היה לנו את השפה שכבר משקפת את זה, יכול להיות שהיה לנו יותר קשה לשים לב לנקודה הזאת. שיש משהו משותף בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. היינו אומרים, פשוט שני דברים שונים. יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה, יש פסוקים מתארים, כל שלוש קטגוריות שונות. למה את שתי הראשונות אנחנו מחברים לתוך אותה, רואים בהם שתי תת קטגוריות של אותה קטגוריה? אז אמרתי שהם שתי התת הקטגוריות האלה בעצם שייכות או מתבטאות בתורה על ידי פסוקי ציווי. להבדיל מעובדות שמתוארות על ידי פסוקי חיווי, פסוקי תיאור. ומה זה אומר פסוקי הציווי האלה? אז לגבי, גם על זה דיברתי, לגבי פסוקי חיווי, אז קיים מה שנקרא בפילוסופיה הכשל הנטורליסטי, או הפער בין האות לאיז, לפי דיוויד יום. מה זה אומר? כאשר אני מתאר איזושהי עובדה, אי אפשר לגזור ממנה נורמה או שיפוט, אסתטי, אתי, או כן, את הראוי והלא ראוי, את המותר ואת האסור. עובדה היא בהגדרה ניטרלית, ולכן אי אפשר... זאת אומרת, התמונה הזאת היא צבעונית, ולכן היא יפה. העובדה שהיא צבעונית זאת עובדה. הטענה שהיא יפה זה שיפוט. שיפוט לא יכול להיגזר מעובדות, או להקות מישהו זה כואב לו. זאת עובדה. אי אפשר לגזור מזה שיש איסור להקות מישהו. זה נורמה. יש איזשהו פער בין עולם העובדות, בין פסוקי החיווי, לבין פסוקי הציווי. אם אני רוצה לייצר זיקה בין זה לזה, והרבה פעמים הרי אנחנו אומרים, כיוון שזה כואב לו, לכן אסור לעשות את זה. בעצם מה שמונח מאחורי זה, יש פה עוד איזושהי הנחה, קראתי לה הנחת גשר, זה הנחה שתפקידה לחבר אותנו, או להעביר אותנו ממישור העובדות, למישור השיפוטים, או למישור הנורמטיבי. למשל, מה שכואב אסור לעשות. אוקיי? אז אם אני אומר, להקות מישהו זה כואב, לא, הנחה ראשונה, הנחה שנייה, מה שכואב אסור לעשות, מסקנה, אסור להקות. זה כבר טיעון תקף. פה המסקנה בהכרח עולה מן ההנחות, אבל צריך להוסיף את עקרון הגשר, זאת אומרת, העובדות לבדן לא מספיקות כדי לבסס את המסקנה. שהזכרתי את בהרבה מאוד מקומות אפשר לראות שנופלים בקשר הזה, דיונים על שינויים בהלכה, אני חושב שזאת הייתה הדוגמה שהבאתי, אם מישהו רוצה לומר שצריך להכשיר נשים לעדות היום, למרות שההלכה פוסלת נשים לעדות, צריך להכשיר נשים לעדות, כי היום הנשים הן משכילות ומעורות בחיים, ובכלכלה, נמצאות בחברה. זה טיעון בטל ברמה הלוגית. לא אומר שמסקנתו לא נכונה, אלא המסקנה לא נובעת מן ההנחות. כי ההנחה זה שנשים פעם לא היו משכילות והיום הן משכילות. שתי אלה זה עובדות. העובדות האלה אני מניח שכל אדם סביר יסכים. אבל השאלה האם מכוח זה אני יכול להסיק את המסקנה שצריך להכשיר נשים לעדות היום, זה לא יוצא מתוך העובדות האלה. יכול להוסיף עוד הנחה, והיא הנחת הגשר, שאומרת שנשים שנפסלו פעם בהלכה לעדות, זה בגלל היותן לא משכילות. או במילים אחרות, מי שלא משכיל נפסל לעדות. ואישה זה רק דוגמה. אבל בעצם העיקרון הוא שמי שלא משכיל נפסל לעדות. אם אתה מוסיף את ההנחה הזו, אז אתה יכול להגיד האישה לא משכילה, מי שלא משכיל נפסל לעדות, מסקנה, האישה פסולה לעדות. ככה אתה עובר מהעובדה אל הנורמה, וממילא אתה גם יכול להסיק שאם היום נשים כן משכילות, אז אין סיבה לפסול אותן לעדות, כי רק חוסר ההשכלה הוא זה שפסל אותן בעבר. אבל בשביל להגיד את כל העניין הזה, אתה צריך להוסיף את הנחת הגשר. ההנחה שאומרת שהסיבה לכך שנשים נפסלו לעדות הייתה חוסר ההשכלה, או חוסר זה שהן לא היו מאורות בחברה. וזאת כמובן הנחה שאם במסגרת ויכוח מהסוג הזה אתה תצטרך לבסס אותה. כי העובדות הן עובדות מוסכמות, זה החלק הקל של העניין. הוויכוח התנהל על הנחת הגשר. ואת זה סיפור יותר מסובך לבסס אם בכלל, ולכן הכי קל זה פשוט להתעלם מזה ולהציג טיעון כאילו שלא צריך את ההנחה הזאת, אבל הוא צריך. אי אפשר להתעלם מההנחה הזאת. טוב, אבל זה רק דוגמה. אז לענייננו בעצם אנחנו מבינים, בתמונה הזאת אנחנו מבינים את המשמעות של הציווי כמי שמכונן את המצוות. לכן מצווה זה משורש ציווי. זאת אומרת, אתה צריך ציווי כדי שהמצווה תהפוך למצווה. אמרתי, הזכרתי שבדיוק בגלל זה, נגיד, אם לא היה חוק שאוסר לנסוע לנסוע באור אדום, ועדיין זה היה מסוכן לנסוע באור אדום, זה לא היה אסור. כי זה שזה מסוכן זאת עובדה. זה שזה אסור זאת נורמה. אתה לא יכול לגזור את הנורמה מהעובדה. מה אתה צריך לעשות כדי להפוך את העובדה הזאת, את הנורמה הזאת לתקפה? צריך חקיקה. שהמחוקק יקבע שיש איסור לנסוע באור אדום, או מישהו מטעמו. יש איסור לנסוע באור אדום. כיוון שאתה צריך ציווי כדי להפוך משהו למצווה, או אתה צריך חקיקה כדי להפוך משהו לחוק. אוקיי? לכן הציווי, זה הסתכלות אחרת על מושג הציווי. הציווי אין תפקידו לגלות לנו שהנסיעה באור אדום היא מסוכנת. זה אני יודע גם בלי זה. הציווי תפקידו לקחת את העובדה הזאת ולצבוע אותה בצבע נורמטיבי, בצבע טעון, לא ניטרלי. זאת אומרת, עכשיו כבר כשאתה אומר שנסיעה באור אדום היא מסוכנת, זה לא איזשהו תיאור של מציאות, ותיאור הוא תמיד ניטרלי, הוא תמיד שקוף מבחינה נורמטיבית, אלא זה כבר טיעון טעון, זה כבר תיאור טעון. אתה בעצם אומר, כשאני אומר שמשהו מסוכן, בעצם חבויה בזה האמירה שזה אסור. אסור לעשות את זה, אוקיי? זה בעצם הטענה. אז החקיקה תפקידה להפוך את אפשר לומר, להפוך את העובדה לנורמה, או לתת לנורמה את התוקף שלה. אותו דבר זה הציווי בהקשר ההלכתי, הציווי הוא זה שעושה את העניין. יש בעולם המשפטי, תורת המשפט, יש ויכוח בין שתי תפיסות, משפט הטבע ופוזיטיביזם. ואחד ההבדלים שביניהם, זה שמשפט הטבע מבין שביסוד החוק מונחות נורמטיביות. מה? אוקיי, לא מכיר. זה מיוחס בדרך כלל לאקווינס. שזה הרבה יותר מאוחר. אבל יכול להיות. זה פעם, נתתי פה פעם הרצאה בכנס על הפני יהושע. ודיברתי על ניצוצות של חשיבה בריסקאית אצל הפני יהושע. אז בהתחלה הקדמתי איזושהי הקדמה על היסטוריה של הרעיונות. ואמרתי שהתחום הזה הוא תחום נורא בעייתי. זאת אומרת, כי ברגע שאתה מנסח רעיון, מיד ימצאו את זה בכתבים שקדמו לך. אני מכיר את זה מעצמי. כל ספר שיצא הסבירו לי שכבר הכל כתוב אצל פלוני ואצל אלמוני ואצל... וזה נכון, אני לא מדבר על אנשים, זאת אומרת, אני לא מדבר על אנשים שלא, שסתם מנפיצים. באמת, אפשר לראות את צורות החשיבה, את השורשים. אף אחד כמעט לא ממציא שום דבר יש מאין. אני חושב שרעיונות שייכים למי שהמשיג אותם. זאת אומרת, מי שהגדיר אותם, שם אותם על השולחן, והפך אותם לנגישים לשימוש ציבורי. נקרא לזה כך. אז החשיבה הבריסקאית, למשל, מיוחסת לרב חיים מבריסק, למרות שברור שטיעונים מהסוג שלו היו קיימים גם הרבה לפניו. אבל זה עדיין חשיבה בריסקאית, ובצדק, זה נקרא חשיבה בריסקאית. כי הוא זה שהמשיג את זה. יהושע השתמש בתפיסה הזאת, אבל לא באמת שם את זה על השולחן כמערכת מושגית. כן, כמו שדיברתי על אריסטו והאורגנון, הלוגיקה. כן, אריסטו היה זה שהמשיג את הלוגיקה בספר של האורגנון, וגם שם, אני מניח שגם לפני אריסטו אנשים ידעו שאם כל הצפרדעים הם ירוקות וזאת צפרדעה, אז גם היא ירוקה. זאת אומרת, אנשים השתמשו בטיעונים לוגיים פשוטים, אני מניח, גם לפני אריסטו. אריסטו היה הראשון ששם לב שיש פה איזשהו דפוס קבוע. הוא שם את זה על השולחן, יש חוק לוגי שאומר שאם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y, אוקיי? פתאום הוא אומר, זה, יש איזשהו חוק כללי, והוא יכול להופיע בכל מיני הקשרים, בקשר לצפרדעים, עננים, או לא יודע מה, או טענות בעולם המשפט. לא משנה בכלל. מה זה ה-X, מה זה ה-Y ומה זה ה-A. עצם המבנה, הוא פתאום הפך להיות משהו שמונח לפנינו. עד אז עשו שימושים בצורת החשיבה הזאת. אבל אף אחד לא שם לב שיש פה בכלל איזושהי צורת חשיבה שכדאי להצביע עליה, ולשים אותה על השולחן בתור משהו שהוא נשוא מחקר בפני עצמו. ולזה אנחנו חייבים כמובן את המחשב וכמעט את כל העולם שלנו, להמשגה הזאת של אריסטו. בלי זה זה לא היה קורה. אז לנו קל אפילו להבין עד כמה חשובות המשגות כאלה, גם אם הרעיונות הן רעיונות שקדמו לדברים קודם. לפעמים ככה יש לי נטייה בכל מיני מקומות לנסות להגדיר מושגים, ואז אנשים אומרים, בסדר, כולם מבינים כאילו מה הבעיה, זה טריוויאלי, כל אחד מבין את הדבר הזה. וכשאתה מתקדם, אתה פתאום מגלה, כן, כמו מתמטיקה, אתה פתאום מגלה שהגדרה טובה חוסכת לך הרבה בלבולים אחר כך, למרות שזה לכאורה נורא מובן. אבל לא, זה לא מובן. זאת אומרת, כשתגדיר טוב טוב את הדברים, אתה תראה שלפני שהגדרת והמשגת, אתה הבנת ברמה הרעיונית את המושג, אבל לא יכולת, או יכולת לטעות בהרבה דברים. דוגמה חביבה לדבר הזה, ראיתי פעם, הצעתי איזה ספר בחנות לספרים משומשים, זה טופולוגיה לתיכון כזה, מין משהו כזה לחביב, מציג רעיונות בצורה יחסית פשוטה. אז הוא מדבר שם, הוא מביא שם משפט שככה תפס לי את העיניים, הוא אומר, תמיד אם יש צורות, במתמטיקה מדברים על צורות כמורות, בשפה אינטואיטיבית נקרא לזה צורות עם הבטן החוצה, אוקיי? משהו כמור לעומת משהו כאור, כן? ירח זו צורה כאורה. כדור זו צורה כמורה, בסדר? יש לה, הגבול שלה הוא עם הבטן החוצה, אני מדבר פה בנפנופי ידיים, אבל ככה תופסים את זה בשפת היום יום. יש משפט במתמטיקה שאומר שחיתוך של צורות כמורות גם הוא כמור. לא משנה כמה, אבל בואו נדבר על שתיים. אוקיי? חיתוך של שתי צורות כמורות גם הוא כמור. ואז אני שואל את עצמי, בואו ננסה להוכיח את זה. אני לא מנסה להוכיח, אולי לא נכון, אולי יש דוגמאות יוצאות דופן. אז בדרך כלל, אתה פונה למישהו שהוא לא מתמטיקאי, אני רוצה, זה מובן, מה יש להתעסק עם זה? זה ברור, מה הבעיה? כן, כמו בחודך המשפט הזה, אני כבר לא זוכר שאם גרף רציף הולך מעל ציר ה-X, הוא מגיע מתחת לציר ה-X, אז הוא איפה שהוא חותך את ציר ה-X. אז זה משפט שמתמטיקאים יושבים עליו חודשיים. ערך הביניים, אוקיי, יש כמה משפטי ערך ביניים, אבל טוב, בכל אופן, אז כן, אז המתמטיקאים יש איזושהי נטייה תרחנית כזאת להוכיח, להגדיר דברים ולהוכיח כל דבר, אבל מתברר שזה דבר שיכול מאוד להועיל, כי מי שמסתפק בהבנה אינטואיטיבית מגיע לבלבולים, מגיע לפספוסים, ולפעמים משתמש במשפטים לא נכונים. יש יוצאי דופן, אולי נדירים, אבל יש יוצאי דופן שהם לא נכונים. כן, על המשפט הזה, למשל, של הצורות הכמורות, אם כבר דיברנו על זה, אז שחושבים על זה קצת איך להוכיח דבר כזה, אז אנשים מן השורה התקשו מאוד לעשות את זה, למרות שזה מאוד אינטואיטיבי. אבל האמת שההוכחה הזאת היא הוכחה של שתי שורות. נורא פשוט. אלא מה? צריך להגדיר את המושג כמור בשביל זה. איך הייתם מגדירים את המושג צורה כמורה? משלום מתמטיקאי. אה? לא, עיגולית זה מקרה מאוד פרטי. וגם עיגולית יכול להיות עיגולית עם הבטן פנימה, לא החוצה. אז תראו, יש הגדרה מאוד פשוטה. צורה כמורה זה צורה שכל שתי נקודות שתסמנו בתוכה, אם תעבירו ביניהם קו ישר, כל הקו יהיה בתוך הצורה. מה? תחשבו על ירח, חצי ירח כזה, בננה. למה הוא לא צורה כמורה? כי אם תיקחו שתי נקודות בשני הקצוות שלו, תעבירו ביניהם קו ישר, חלק מהקו יהיה מחוץ לצורה. זאת אומרת, זאת צורה כמורה, כל שתי נקודות שתיקחו, תעבירו את הקו, הוא כולו בתוך הצורה, נכון? אז הנה יש לנו כבר הגדרה טובה למושג צורה כמורה. ואתם מבינים שברגע שהגדרנו את זה ככה, ההוכחה של המשפט היא טריוויאלית. קחו שתי צורות, תחתכו ביניהם. צורות כמורות, נגיד שתי הצורות האלה, ואני רוצה להוכיח שהחיתוך ביניהם הוא כמור. מה אני עושה? אני מעביר פה שתי נקודות כלשהן, אני מעביר קו ישר ביניהם, ואני צריך להוכיח שהוא נמצא בתוך החיתוך, נכון? אז זה פשוט מאוד, אם שתי הנקודות האלה נמצאות במשולש, והמשולש הוא צורה כמורה, אז הקו כולו נמצא בצורה כמורה, במשולש, נכון? עכשיו, שתי הנקודות האלה גם נמצאות בעיגול, כי הרי הן נמצאות בחיתוך. והקו צריך להימצא בעיגול, כי גם העיגול הוא צורה כמורה. אבל אם הקו נמצא גם בעיגול וגם במשולש, אז הוא נמצא גם בחיתוך שלהם. וכיוון שזה באופן כללי זה נכון לכל שתי נקודות שאני אבחר בחיתוך, אז הוכחתי שהחיתוך הוא צורה כמורה. איך קרה הנס הזה שמשהו שבמבט ראשון נראה מין משהו שקשה אפילו לדעת מאיפה לתקוף אותו, פתאום הפך להיות טריוויאלי ממש. בגלל ההגדרה. פשוט הגדרנו באופן חד ופורה, הייתי אומר, כי אפשר להגדיר בכל מיני צורות, יש הגדרות פורות יותר, את המושג צורה כמורה, ומכאן אפשר להוציא כל מיני מסקנות שאחרים או שלא יוציאו אותם או שיהיה להם קשה להוכיח אותן וכדומה. אגב, אם כבר אני אומר את זה, אז אני אגיד עוד משפט, המתמטיקה פה לא פתרה שום בעיה, צריך להבין, יש מה שנקרא אצל פיזיקאים חוק שימור הקושי. זה מי שמכיר קצת מחקר בפיזיקה, גם במתמטיקה אני מניח, נתקל בזה תמיד. כן? כל פעם שהיה לי רעיון לפריצה דרך במחקר בפיזיקה, נתקלתי במקום אחר. זאת אומרת, אם היה פה איזשהו קושי שהצלחתי לעקוף אותו מפה, פגשתי אותו שם. זאת אומרת, לא, אני לא מצליח להיפטר מהקושי המהותי של הבעיה. הפטנטים בדרך כלל לא עוזרים. אז גם בהקשר הזה, נדמה לנו שעשינו פה איזשהו הוקוס פוקוס ופתרנו את הבעיה, אבל לא פתרנו שום דבר. בצורות הכמורות. תחשבו על הטענה לגבי צורות, אתם באים לאדם ברחוב, אתם אומרים לו, תראו, חיתוך של שתי צורות כמורות גם הוא כמור. אוקיי? עכשיו, הוא לא יודע להוכיח את זה, כי הוא לא הגדיר לעצמו טוב את המושג צורה כמורה וכולי, הוא לא מתמטיקאי, אבל הוא לא יודע להוכיח את זה. עכשיו, אתם אומרים לו, הנה, תראה, אתם עושים לו את מה שעשיתי כאן, אוקיי, פתרנו את הבעיה? לא פתרנו את הבעיה. למה? כשהכבנו את הקושי שהיה לו להוכיח את הטענה הזאת, הוא מוכבא פה, הוא קיים גם פה. איפה הוא קיים? הוא קיים בהנחה שההגדרה של צורה כמורה שאני נתתי קודם, כן, שאם כל שתי נקודות הקו נמצא בתוך הצורה, היא אכן הולמת למושג האינטואיטיבי של צורה כמורה שאנחנו משתמשים בו בשפה שלנו. מי אמר זה אותו דבר? אנחנו מניחים שזה אותו דבר, זה נשמע לנו נורא אינטואיטיבי. עכשיו, משלב ההגדרה, ההוכחה היא פשוטה. הקושי היה בלהגיע להגדרה. ואת זה לא תצליחו להוכיח. אני לא רואה איך אפשר להוכיח דבר כזה. שההגדרה המתמטית משקפת בצורה מדויקת את האינטואיציה שלנו לגבי צורות כמורות. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים צורות כמורות? כאן נכנס הפער. אנחנו בעצם, מה שעושה המתמטיקה היא מטטט את הלכלוך מתחת לשטיח. הלכלוך שם. אבל היא אומרת, אוקיי, בוא נכניס הכל מתחת לשטיח, מהשטיח ומעלה, אני יודע לטפל בדברים בצורה נקייה. הכל בסדר. הלכלוך שם, הוא מתחת לשטיח. כשאתה תרצה להסיק מסקנות מהמתמטיקה לעולם המושגים היומיומי שלך, לא מתמטי, אתה תתקל עוד פעם בטענות לא מוכחות. תשתמש בטענות מתמטיות, אבל היישום שלהם על העולם הוא לא מוכח. אוקיי? איך הגעתי לכל זה? החשיבות של ההמשגה. כאילו כשאתה ממשיג דברים, אתה מגדיר דברים, צריך להבין שההמשגה הזאת היא בעצמה צעד אינטלקטואלי לא טריוויאלי. זאת אומרת, אתה עושה פה, אתה בונה פה איזשהו מודל תיאורטי, מתמטי, לוגי, איך שתקראו לו, מופשט לטענות או לדרכי חשיבה או לעקרונות ששאובים מהיומיום. ולא תמיד בטוח שזה אותו דבר. פיזיקאים זה כל מה שהם עושים. לבנות מודלים מתמטיים להתנהגות של דברים בעולם. אוקיי? והרבה פעמים הבעיה נמצאת במעבר בין זה לזה. זאת אומרת, מי אמר שהמודל באמת מתאר נכון את מה שקורה בפיזיקה? מה שקורה במודל, אני יכול לעשות את החישובים ולהגיד לכם את התוצאות ולא יודע מה הכל, לפעמים. אוקיי? אבל זה לא אומר שזה נכון לגבי הפיזיקה. השאלה אם זה מתאר נכון את הפיזיקה. וזה נכון לכל המשגה. תמיד כאשר אנחנו עושים המשגה, צריך להיות מודעים לזה שהמשגה זה איזשהו סוג של טענה. זה לא סתם הגדרה, מה שנקרא במתמטיקה. הגדרה במתמטיקה היא שרירותית, תגדיר מה שאתה רוצה. כשאנחנו עושים המשגה, המשגה צריכה לשקף את המשגה יכולה להיות נכונה ולא נכונה, הגדרה לא. הגדרה יכולה להיות אולי סתירתית ולא סתירתית. אם סתירתית, אז היא לא, היא לא, לא, היא לא תוכן, היא לא, זאת לא הגדרה. אבל היא שרירותית באופן עקרוני. אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. כל עוד אתה שומר על עקביות עם ההגדרה שלך. המשגה, זאת לא הגדרה. המשגה זה ניסיון לקלוע למשהו שקיים בעולם עצמו באמצעות הגדרה. זאת לא הגדרה שרירותית. זה ניסיון לתפוס, ללכוד איזשהו רעיון שאנחנו מבינים אותו לפני ההגדרה, ולהכניס אותו לתוך דפוס מדויק יותר, לתוך הגדרה. ולכן, אין להרבב בין המשגה לבין הגדרה. המשגה היא בעצם טענה, וטענה אפשר לשפוט, אפשר לטעון, נכון, לא נכון. בניגוד להגדרה, ושם אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה. הרבה פעמים אנשים עושים הגדרה, בהגדרה אפשר להגיד מה שרוצים, אחרי אתה מסיק מן המסקנה, הכל בסדר. איך אתה יכול להתווכח שבעולם זאת התוצאה? הנה, הוכחתי לך מתמטית. לא, כי ההנחות של ההוכחה המתמטית שלך מניחות משהו על העולם. ואת זה לא הראית לי. זה באמת מתאר נכון את העולם. כן, שאלתי פעם שתרגלתי פה מכניקה ופיזיקה, אז שאלתי את האנשים, האם התיאוריה 2 ועוד 3 שווה 5 היא תיאוריה מדעית? כן, לפי פופר, תיאוריה מדעית זה תיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. תחשבו על ניסוי שכישלון שלו יפרוך את התיאוריה. הצלחה שלו תאשש אותה, לא תוכיח אותה, אי אפשר להוכיח, אבל כישלון של הניסוי יפרוך את התיאוריה. אז האם אריתמטיקה היא תיאוריה מדעית? אפשר לפרוך אותה, אפשר לעשות ניסוי שיפרוך אותה. אז מישהו אמר לי, כן, מה הבעיה? קח סלסילה, שים בתוכה שתי קלמנטינות, תוסיף עוד 3 קלמנטינות, ותספור, אם יצא לך 5, אז אוששת את המשפט 2 ועוד 3 שווה 5, אם יצא מינוס פאי, אז לא. אוקיי? אז הנה, הפרחת את זה. לא משנה שאתה יודע שזה לא יצא, כי אתה משוכנע שהתיאוריה נכונה, אבל עדיין זה ניסוי שיכול לפרוך את התיאוריה, ולכאורה התיאוריה היא מדעית. אבל אז אתה שואל את עצמך, רגע, נגיד שיצא לי מינוס פאי. שמתי שתי קלמנטינות, עוד 3 קלמנטינות, ספרתי ויצא לי מינוס פאי. טוב שלא יצא דמיוני. אז עכשיו השאלה היא, מה אני עושה עם זה? אז כמובן, כל פיזיקאי יגיד לכם, הייתה לך טעות בניסוי. זאת, מה זה אומר? אתה אף פעם לא תשנה באמת את ההנחה שלך שהוספת קלמנטינות 2 ועוד 3 שווה 5. אם זה לא יצא, תגיד, יש פה איזו טעות בניסוי, משהו פה קרה, לא יכול להיות. אתה לא תוותר אף פעם על הטענה 2 ועוד 3 שווה 5. לכן לפחות מעשית, זה לא באמת ניתן להפרחה. כי גם אם הניסוי ייכשל, אתה לא תזרוק את התיאוריה. אוקיי? אבל יש פה משהו שהוא יותר עמוק מזה. נגיד אפילו שלא מצאתי שום ניסוי והשתכנעתי, אין, נוספת קלמנטינות לתוך סלסילה, זה לא עובד עם אריתמטיקה. אריתמטיקה לא מתארת את התהליך הזה של הוספת קלמנטינות לתוך סל. אוקיי? מה זה אומר? האם זה אומר שפרחתי את הטענה האריתמטית 2 ועוד 3 שווה 5? ודאי שלא. מה? בדיוק. פרחתי את העובדה שהוספת קלמנטינות זה מודל לתיאוריה האריתמטית. זאת אומרת, שהוספת קלמנטינות זה תחום שיכול להיות מתואר על ידי האריתמטיקה. אבל זאת טענה בפיזיקה, זאת טענה במתמטיקה. את המתמטיקה אי אפשר לפרוק. אפשר לפרוך את הטענה בפיזיקה שאומרת שתחום מתמטי או עיקרון מתמטי מסוים מתאר תחום מסוים של המציאות. כן? למה אמרתי את זה במכניקה? במכניקה אמרתי ימין, אני אפרוך לכם את המשפט 5 ועוד 5 שווה 10. לא רק זה ניתן להפרחה, אני אפרוך אותו בפועל. קחו גוף, תפעילו כוח 5 ניוטון לכיוון צפון. תפעילו עליו עוד 5 ניוטון לכיוון מערב, כיוון מזרח. אוקיי? מה הכוח השקול? מה סך הכל הכוח שפועל על הגוף? 10? 5 ו-5. לא. 5 שורש 2. משפט פיתגורס. אז זה אומר ש-5 ועוד 5 לא שווה 10. הנה, פרחנו את האריתמטיקה ש-5 ועוד 5 שווה 10. לא. פרחנו את ההנחה בפיזיקה שהוספת כוחות מתוארת על ידי חיבור אריתמטי. לא נכון? זה חיבור וקטורי. אוקיי? אז שימו לב, למה אני מביא את הדוגמאות האלה? כי הדוגמאות האלה מראות לנו שתהליך של המשגה הוא מסוכן. הוא לא טריוויאלי. תהליך של המשגה בעצם לוקח את ההבנות שלנו על העולם, את הטענות שלנו על העולם, ובונה איזשהו מודל, זה מתמטי, לוגי, לא משנה, איזשהו מודל שאמור לשקף אותן, שאמור להיות מתאים אליהן בצורה מלאה. כן? וההנחה הזאת שהמודל הזה באמת מתאים למציאות שאותה הוא מנסה לתאר, זאת לא הנחה בלוגיקה, זאת הנחה בפיזיקה במקרה הזה, או לא משנה, בהנחה עובדתית, זה לא לוגיקה, ושם תמיד יכולות להיות בעיות. אז אני חוזר אלינו, אני סוגר את הסוגריים, כי גם אצלנו אנחנו ננסה לעשות איזושהי המשגה של המושגים מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ובדרך כלל אנשים לא תורכים להגדיר על עצמם את המושגים האלה. כל אחד מבין, זה מצוות עשה, מצוות לא תעשה, אנחנו גדלנו על זה, זה הכל נורא ברור. ואני עוד מתארה לכם שזה ממש לא ברור, ואני אנסה לעשות המשגה, הציע, המשגה של הדברים האלה, אבל המשגה, כמו שאמרתי קודם, היא טענה. זאת אומרת, או שאני צודק או שאני לא צודק. זה לא הגדרה. אתם חייבים לקבל אותה כי הגדרתי, מותר לי להגדיר מה שאני רוצה. המשגה זאת טענה, שאני צריך לבדוק אם היא נכונה או לא. אוקיי? אז בהקשר הזה יש לנו דוגמה, אני חושב, דוגמה טובה מאוד לכשל של חשיבה אינטואיטיבית, שכל אחד מבין מה זה מצוות תעשה ומה זה מצוות לא תעשה, ולא, מתברר שאנחנו כנראה לא עד הסוף מבינים את זה, ושווה לתת על זה את הדעת ולנסות להגדיר את המושגים בצורה יותר ברורה, והרמב"ם בתחילת השורש השמיני, אני חושב שהדברים שלו באמת משקפים, הוא תפס את זה. הרמב"ם מבין, שקל לנו אולי להבין את המושגים האלה, כי בשפה יש לנו כבר מערכת מושגית שמוכנה לדבר הזה. אבל בשפה שבה, בתרבות שבה השפה שלה לא מכילה את מערכת המושגים, לא בצורה הזאת לפחות, נגיד יש להם מושג למצוות עשה, יש להם מושג למצוות לא תעשה, אבל אין להם מושג משותף לשני הדברים האלה, יכול להיות שהם לא יצליחו אפילו להבין למה הם בכלל שתי תת קטגוריות של אותו מושג. מה זה המושג גזרה או מצווה, מה שאנחנו קוראים היום. באופן מושאל. מצווה זה מצוות עשה. אנחנו באופן מושאל קוראים מצווה גם למצוות לא עשה. כדי לתאר את המושג המשותף לשני סוגי המצוות האלה. אז לכן הדבר הזה הוא דבר שטעון הגדרה, ואנחנו נראה כל מיני קשיים שיאלצו אותנו לחפש הגדרה. ואז נראה איך ההגדרה תפתור את העניין. אז אני אתחיל אולי עם דברי הרמב״ם בשורש התשיעי, וגם את זה הזכרתי, את השורש הזה. טוב, הרמב״ם, רואים? הרמב״ם בשורש התשיעי, הסברתי כבר השורשים, כן, זה כללי מניעת המצוות של הרמב״ם, מופיעים לפני מודפסים לפני ספר המצוות, זה איזושהי הקדמה לספר המצוות, ששם הרמב״ם מגדיר לפי איזה כללים הוא מנה את המצוות. השורש התשיעי, שאין ראוי למנות הלאווין והעשה, אבל הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם. זה אומר, אנחנו מונים, דיברנו על זה, אנחנו מונים את התכנים ולא את הציוויים. ואמרתי שבחלק השני של השורש, לכאורה יש סתירה. דע שכל ציוויי התורה והזרותיה עיניהם בארבעה דברים, בדעות ובפעולות ובמידות ובדיבור. אגב, המושג דעות ברמב״ם יש לו כפל משמעות. נגיד הלכות דעות ברמב״ם, מה זה? במה זה עושה הלכות דעות? במידות, נכון? לא בתפיסות עולם, בהשקפות. זה הלכות יסודי התורה. הלכות דעות זה מידות. פה מופיע דעות, פעולות, מידות ודיבור. דעות ומידות זה שני מושגים, כמו על הצדיקים ועל החסידים. כאן ראיה שחסידים הם לא צדיקים. אחרי למה צריך למנות את שניהם? אוקיי? אז גם פה, כשהרמב"ם אומר מידות ודעות, זה אומר שזה שני דברים שונים. זה לא אותו דבר. עכשיו נכון שפה זה תרגום. אמרתי שספר המצוות כתוב בערבית. מי שתרגם את זה, תרגם את זה לדעות. אני לא יודע, אבל אני חושב שיש ברמב"ם את המושג דעות במובן של השקפות, גם בכתבים שהוא כתב בעברית. גם הוא עצמו משתמש בזה בכפל המשמעות הזו. גם בחז"ל זה ככה אגב. כשם שדעותיהם שונות, כן, מה שכתוב על ברוך חכם הרזים, כן? הדעותיהם שם זה מידות, זה לא תפיסת עולם. תמיד מצטטים את זה, יש תפיסות עולם שונות ופלורליזם והכל נהדר. דעות זה מידות שונות, זה תכונות אופי שונות. בכל אופן, אז כן, בארבעה דברים, בדעות, בפעולות, במידות ובדיבור. וזה שהוא ציוונו להאמין דעה אחת מן הדעות, כמו מה שציוונו להאמין הייחוד ואהבת האל יתברך ויראתו, או הזהירנו מהאמין דעה אחת מן הדעות, כמו מה שהזהירנו מהאמין האדנות לזולתו. אז הוא עכשיו מתחיל למנות על ארבעת הקטגוריות האלה, דעות, פעולות, מידות ודיבור, כל אחד מהם יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה, זאת אומרת יש שמונה קטגוריות. מצוות עשה ולא תעשה של ארבע הקטגוריות האלה, הוא מונה דוגמאות לכל אחת משמונה הקטגוריות האלה. אולי הערה בסוגריים שגם חשובה לענייננו, האם יש גם דברים, לכאורה זה אומר שההלכה בעצם כוללת הכל, את הדעות, הפעולות, המידות, הדיבור, הכל, אין שום דבר שלא לא נמצא, אין לקונות בהלכה, אין דברים שהם נשארים ניטרליים, בנת ההלכה תעשה מה שאתה רוצה, לכאורה, וזה לא נכון. הרמב״ם בפירוש המשנה בפרקי אבות, פירוש המשנה לפרק א', הרמב״ם כותב שם שיש חמישה סוגי דיבור. יש דיבור שהוא מצווה, יש דיבור שהוא ראוי, זאת הוא חיובי, אבל הוא לא מצווה, יש דיבור ניטרלי, יש דיבור מגונה, אבל לא איסור, ויש איסור. חמישה סוגי דיבור. האמצעי זה דיבור ניטרלי. אתה רוצה תגיד, אתה לא רוצה אל תגיד. יש גם מעשים, גם את המעשים אפשר לחלק לאותן חמש קטגוריות. חובות הדברות למשל טוען שלא, מה שאין מעשה ניטרלי. או שהמעשה הוא חיובי או שהוא שלילי, אין מעשים ניטרליים. אבל זה מוזר, האמירה הזאת. אני חושב שדי ברור שזה לא נכון. יש מעשים ניטרליים, אני מחליט לאכול בבוקר לחמנייה כזאת או לחמנייה כזאת, זה ניטרלי. לא משנה אם אני אוכל את זה או אוכל את זה. אז לכן גם בעולם המעשים אפשר לחלק אותם לחמש הקטגוריות האלה. כאשר הרמב״ם פה, את שמונה הקטגוריות שלו כאן, הרמב״ם בעצם הן כוללות כמה מתוך החמש קטגוריות של הרמב״ם בפירוש המשנה? שתיים. רק את החובה ואת האסור. רק את הקיצוניות ביותר לשני הכיוונים. את הראוי והמגונה ואת הניטרלי, אנחנו לא מכניסים פה. נכון? רק שהאסור והחובה יכולים להופיע בארבעה מישורים, בדעות, בפעולות, במידות ובדיבור. אבל זה הכל האסור והחובה. חוץ מזה יש את המגונה והראוי ויש את הניטרלי. שגם זה יכול להיות בפעולות, בדעות, במידות ובדיבור. אבל באופן עקרוני זה אמור להיות 20 קטגוריות. דעות, פעולות, מידות ודיבור, בכל אחד מהם יש את האסור, המגונה, הניטרלי, הראוי והחובה. כן, או המצווה, אוקיי? זה בעצם 20 קטגוריות. מתוכן ההלכה עוסקת בשמונה. דיברנו על זה בפעמים הקודמות, אוקיי? את המגונה והראוי, בזה עוסק המוסר. עוד פעם שמונה, נכון? והניטרלי זה מה שנשאר. ארבע הנותרים, הניטרלי של ארבעת הדברים האלה. זאת אומרת, יש שמונה ששייכים להלכה, שמונה ששייכים למוסר, ועוד ארבע ניטרלים. פה אנחנו עוסקים בשמונה שעוסקים בהלכה. אוקיי? אז הרמב״ם אומר, אני מדלג על כל הדוגמאות שהוא מביא פה לכל אחת מהקטגוריות האלה, וכשהגיע, כשהגיעו, אילו העניינים, הנה ראוי שימנו העניינים המצווה בהם או המוזהר מהם, יהיו פעולה או דיבור או אמונה או מידה, ולא נביט לריבוי הציוויים שבאו בעניין ההוא, אם היה מן המצווה בו, או לריבוי האזהרות שבאו ממנו, אם היה מן המוזהר ממנו. כי כולם הם לחיזוק לבד. ואת אם התורה מצווה כמה וכמה פעמים מצוות עשה או מצוות לא תעשה, זה לא מעניין אותי. אני לא מביט לריבוי הציוויים. אם התורה חוזרת על זה הרבה פעמים, זה בא בשביל לחזק את העניין. להגיד שהוא חמור, להגיד שהוא חשוב. או כל מיני דברים כאלה. כי פעמים ישוב בעניין אחד בעצמו, עזרה אחר עזרה לחזק. וכן יבוא בו ציווי אחר ציווי לחיזוק גם כן. היי, מה? לפעמים כן ולפעמים לא. הרמב"ן פה תוקף את הרמב"ם על זה. הרמב"ן טוען אין דבר כזה חזרה רק לחיזוק. כל חזרה באה ללמד משהו. הרמב"ם אומר שלא. יש חזרות שבאו לחיזוק. בגמרא אתה לא יכול לראות שזה בכל המקומות. יש מקומות שבהם הגמרא לומדת, כן, לא תבשל גדי בחלב אימו, אז לומדים מזה שלושה איסורים שונים. אבל יש מקומות שלא. יש 12 פעמים התורה מצווה על שמירת שבת. לא בכל מקום כזה יש לימוד על פרט הלכתי. האלוהים אם לא כשתמצא לשון לחכמים בהפרש העניינים ויבארו לך המפרשים שכל לב מהם או כל עשה כולל עניין זולת העניין שיכלול הלב האחר הוא העשה, כי אז ראוי למנותו בלא ספק. אז אם יש חידוש בחזרה על הציווי, אז יכול להיות שצריך למנות את זה, או למנות את זה, או לא יודע מה, לראות בזה עוד פרט במצווה מנויה אחרת. אבל הרבה פעמים יש נקפיל, זה מה שאתה דיברת קודם, יש לפעמים שהחזרה יש בחידוש, ואז חכמים אומרים לנו, הם לומדים מזה משהו, אבל הוא מדבר על המקרים שבהם בחזרה אין חידוש, אז היא נכפלה רק בשביל לחזק את העניין. דבר כזה לא יימנה, כי אנחנו מונים תכנים ולא ציוויים.
שבת?
כן.
כל הלבים בשבת? זו דוגמה לזה למשל?
כל העשים בשבת, הוא אומר, 12 עשים. בשביעי תשבות, כן. לא תעשה כל מלאכה, גם חוזר כמה פעמים, אבל פה נדמה לי הוא מדבר על בהמשך הוא מביא את הדוגמה הזאת. לא משנה, זה נכון, גם לעשים וגם ללאווים. כן, אז הוא אומר, שאז אם חכמים אומרים שיש נפקמיה, כי אז ראוי למנותו בלא ספק. כי אז לא נשאר היותו לחיזוק, אבל לתוספת עניין. ואף על פי שהנגלה מהכתוב מורה שהוא בעניין אחד. גם במקום שנראה שזה אותו עניין. אם חכמים לומדים מזה משהו אחר, אז יכול להיות שאנחנו נמנה את זה. אגב, יכול להיות שגם לא. הרמב״ם בבשר בחלב לא מונה שלושה איסורים. מונה אחד. עם שלושה פרטים. אוקיי? אבל יכול להיות שיהיה בזה עוד איסור. למרות שזה נראה אותו דבר. למשל, בחריש וקציר תשבות, שבפשטות זה בסך הכל חזרה לא תעשה כל מלאכה, זה פשוט חרישה וקצירה, זה שניים מלמדת אבות מלאכה. אז התורה חזרה על זה, אין מה למנות את זה. אבל חכמים בתחילת מועד קטן מבינים שזה מדבר על שביעית בכלל, ולא על שבת. אז למרות שזה נראה על פניו כחזרה, חכמים לומדו בזה משהו אחר, ואז היא ימנה לחוד. שחרישה וקצירה בשביעית ימנה לחוד. אוקיי? אבל יש פעמים שהם לומדים מזה רק עוד פרט, ואז זה לא ימנה לחוד, אלא זה רק ייכנס בתור פרט למצווה קיימת. דיברנו על זה שיש שורשים שהם שורשים מיוניים, כן? שהם אומרים איך אנחנו ממיינים את המצוות. אמנם כשנמצא הקבלה שהציווי הזה או ההזהרה נושא עניין כך, וזה הציווי הנכפל או ההזהרה נושא עניין אחר, הנה זהו הקודם והנאות שלא ייקפל כתוב אלא לעניין, ואז ראוי למנות זה בייחוד ולמנות זה בייחוד. אמנם כשלא יהיה שם עניין נוסף, דע באמת שלא נכפל אלא לחיזוק. וכדי שיוודע גם כן שזה אבון גדול מאוד, אחר שבא בו עזרה אחר עזרה, הוא נכפל להשלים דין המצווה, או שימד ממנו דין מן הדינים במצווה אחרת, כמו שיבהר התלמוד. אתה יודע וכו'. קיצור, אנחנו לא מונים את העניין הזה, הנה יתבהר לך, אני מדלג קצת, הנה יתבהר לך כי כל לאו שאינו בא לתוספת עניין, ייקרא יתר. הוא מיותר, הוא לא ייכלל במניין המצוות. כלומר שהוא נכפל, ואפילו יאמרו שהוא לעבור עליו בשני לאווין, הנה הוא עם כל זה לאו יתר. כמו שהתבהר מזה המאמר, יש גמרא בתחילת איזו נשך, הגמרא מדברת על איסור נשך ואיסור תרבית. המשנה כבר מדברת על זה. שבכל מצב שאני מלווה בריבית למישהו, יש פה איסור נשך ואיסור תרבית. מה ההבדל ביניהם? אז רש"י מסביר, נשך פירושו שאני נושך אותו, לוקח ממנו עוד כסף, תרבית פירושו שאני מרבה את ממוני שלא כדין. זה שני אספקטים, שני צדדים של אותה מטבע. לקיחת הריבית ממנו היא גם נשיכה בו, והיא גם מרבה את הממון שלי שלא כדין. אז זה שני לאווים.
איך זה מפסיד מזה ואיך אני מרוויח?
כן. אז הגמרא שואלת, אז למה נאמרו פה שני לאווים? אין להם שום נפקמינה, למרות שיש איזה ספורט בין האחרונים כן למצוא נפקמינות ביניהם, והגמרא אומרת שאין נפקמינה, אז היא אומרת, כדי לעבור עליו בשני לאווים. זאת אומרת, התורה אמרה פה שני לאווים, כדי שתדע שכל מעשה שאתה עושה, יש בו שני לאווים. אתה צריך להבין, יש בו שני לאווים, למה? כי ברמה הפרקטית, זה אותו דבר, זה לקחת ריבית ממישהו. אבל ברמה הרעיונית זה באמת שני דברים. האחד מהם זה הפגיעה בו, זה בן אדם לחברו, התרביעה, הנשך. השני זה העבירה שלי. זאת אומרת, אני ריביתי את ממוני שלא כדין. אני לא בסדר מבחינת איך שאני מתנהל. בלי קשר לשאלה אם הוא נפגע או לא נפגע. אז יש פה שני אספקטים שהם אספקטים שונים. למרות שברמה הפרקטית הם תמיד מופיעים ביחד. אז זה נקרא לעבור עליו בשני להבין. מה זאת אומרת?
גם כשאתה רוצה, אז יש את האמת שלך שאתה רוצה, אחרי שאתה עשית מעשה.
כן, אבל שם התורה לא אמרה את שני, לא קבעה איסור על שני. לא יודע, כדי לעבור עליו בשני להבין. כי פה היא חושבת שצריך לעבור עליו בשני להבין, וברצח אין שני להבין. מסיבותיה שלה. אבל אחרי שהיא כותבת את זה, מבחינתי, מה שאני מבין פה זה שהתורה רוצה לומר לי שאני עובר בשני להבין. כנראה רוצה להגיד לי שיש פה שני אספקטים האלה, אספקטים בלתי תלויים. יכול שברצח, באמת כל הבעיה ברצח זה שאתה פוגע באחר. אולי, סתם אני מציעה הצעה. לעומת זאת, פה יש באמת עניין נפרד במה שזה עושה לך, מעבר לשאלה מה עשית למישהו אחר. מין איזשהו סוג של רדיפת בצע, או לא יודע איך לקרוא לזה, נגיד. רדיפת בצע זה לא בעייתי רק בגלל שאתה פוגע במישהו אחר בגלל זה. לסתם, להקדיש יותר מדי מאמצים ואנרגיות רק כדי להרבות ממון, הוא דבר מגונה, יכול להיות מצד עצמו. גם בלי קשר לשאלה אם אתה פגעת במישהו כדי לצבור את הממון הזה. עכשיו, הרמב״ם מביא את זה בהלכות מלווה ולווה, שמי שמלווה בריבית עובר בשני לאווים, של נשך ותרבית. אבל אם תסתכלו במניין המצוות שלו, תראו לאו אחד, בשלב של ריבית, הוא לא מונה שניים, הוא מונה אחד. ואת אפילו במקום שחזל אומרים, שהדבר נאמר לעבור עליו בשני לאווים, אפילו זה, עוד מבחינת הרמב״ם, הוא עוד לא אינדיקציה לזה שהוא יכניס את זה למניין המצוות כשני לאווים שונים. אם התוכן הוא אותו תוכן, אז זה פשוט אותו דבר. ויש נקודה מעניינת, אולי בהקשר הזה, אני נזכר, רבי יצחק קוטנר, בפחד יצחק, הוא אומר שפעם שאל אותו חכם אחד, למה הרמב״ם מונה את מצוות אהבת הגר? ואהבתם את הגר. למה הוא מונה את המצווה הזאת? הרי זה כלול במצוות אהבת הרע. צריך לאהוב כל אדם מישראל. הגר הוא אדם מישראל. אם אתה אוהב את כל, אתה צריך לאהוב את כל אדם מישראל בפרט, אתה גם צריך לאהוב גרים. אז בעצם זה כפילות. למה הרמב״ם מונה את זה? שורשי הכפילות. אז הוא אומר שם, זה נקודה מעניינת, הוא אומר שם שכנראה אפשר ללמוד מכאן שאנחנו לא מבינים נכון את מצוות אהבת הגר. נגיד שיש לי שכן שהוא גר, אני לא יודע שהוא גר, אבל הוא גר, עובדתית הוא גר. אבל אני אוהב אותו. בגלל שהוא אדם מישראל, או סתם כי הוא איש נחמד. אני אוהב אותו. האם קיימתי את מצוות אהבת הגר? זה אומר שלא. לא שקיימתי אותה, רק עשיתי את זה במתעסק. ככה היינו אומרים בדרך כלל. קיימתי את זה במתעסק. לא שמתי לב, אבל עשיתי את זה. בדרך כלל עבירות זה במתעסק, אבל פה זה קיום מצווה במתעסק. אוקיי? או בלי כוונה, אם תרצו. אז יכול להיות מצוות צריכות כוונה, יכול להיות שלא, זה דיון אחר. הוא אומר, לא, פה זה לא קשור למצוות צריכות כוונה או לא, לא קיימת את המצווה. ההגדרה של המצווה זה לאהוב אדם שהוא גר, בגלל להיותו גר. הבגלל הוא לא טעם מטעמי המצווה. למה צריך לאהוב אותו? הטעם הוא בגלל שהוא גר. לא, זה הגדרה באיך מקיימים את המצווה עצמה. מקיימים את המצווה עצמה על ידי זה שאני יודע שהוא גר, ובגלל זה אני אוהב אותו. זה נקרא מצוות אהבת הגר. ולכן, אם אהבתי את הגר הזה, אם לא הייתה מצוות אהבת הגר, עדיין הייתי צריך לאהוב את הגר. בגלל שהוא אדם מישראל. צריך לאהוב כל אדם מישראל. אוקיי? אבל אי אפשר להגיד שמצוות אהבת הגר לא מחדשת. כי מצוות אהבת הגר אומרת לי שצריך לאהוב אותו בגלל שהוא אדם מישראל, ואז עשיתי מצווה אחת, ואני צריך לאהוב אותו בגלל שהוא גר, ואז עשיתי עוד מצווה, מצוות אהבת הגר. אם עשיתי את המצווה הראשונה, לא קיימתי את השנייה, וקנה להפך. שני דברים שונים.
מה ההבדל בין מקום שכתוב לעבור עליו בשני לבים לבין סתם מקום שאנחנו אומרים שזה בא לחזק? זה הרי אותו דבר.
לא, כשזה בא לחזק, זה לא בא לעבור עליו, זה לא לעבור עליו בשני לבים. זה נקודה, שאלה מעניינת, עוד רגע אני אגיע לזה, בסדר? שנייה אחת. הטענה בעצם של הרמב״ם זה שאהבת הגר ואהבת הרע זאת לא כפילות. האם זה דומה לנשך ותרבית? לא, כי בנשך ותרבית זה לעבור עליו בשני לבים, ובעניין המצוות זה לא ייכנס. זה נכנס למניין המצוות. למה? כי ההבדל בין זה לזה הוא גם הבדל במישור הביצועי, במישור המעשה, מה אתה צריך לעשות? מה מוטל עליך? נכון שזה מצוות על הלב, לא תרצו על הדיבור, זה כנראה מידות, אוקיי? מבין ארבע קטגוריות שפה. אבל זה מצוות שונות. למרות שלכאורה אתה אוהב, אתה נגיע למצב שבו אתה אוהב לגבי אותו אדם. פעם אחת בגלל שהוא יהודי, פעם אחת בגלל שהוא גר. בסדר? אבל עדיין, בגלל שה... הבגלל, בגלל שהוא יהודי או בגלל שהוא גר, הוא חלק ממה שאמור להיות לך במודעות כשאתה מקיים את המצווה הזאת, אז זה אומר שזה שתי צורות שונות לקיים את המצווה. קיימים אותה במחשבה או בלב, לא משנה, אבל זה עדיין שתי צורות שונות לקיים את המצווה. לכן זה ממש נכנס למניין המצוות בתור שתיים. אבל נשך ותרבית, אין שום דבר, לא במחשבה ולא לא בקיום ולא בכלום. בקיום אסור לקחת ריבית, זה הכל, מה שכתוב פה. סיבות, יש שתי סיבות. א', זה פוגע בשני, ב', זה מרבה את ממוני שלא כדין, אבל זה סיבות, זה במישור הטעמים אם תרצו. זה לא יופיע במניין המצוות. אבל זה כן נחשב שני לבים. במובן הזה, למשל, שאם היו לוקים על זה, זה ניתק לתשלומים, אז לא לוקים על זה. אם היו לוקים על זה, היית לוקה פעמיים. תוספות אגב שואל, מה נפקא מינה לעבור עליו בשני לבים? הרי אין פה מלכות. הוא מבין שלעבור בשני לבים זה ללקוט 80. ואז הוא שואל, מה זה נשר ותרבית? אין על זה מלכות, אז מה המשמעות של לעבור עליו בשני לבים? אבל אני אומר, ברמה העקרונית, שאני אומר לעבור עליו בשני לבים, יש פה באמת שני לבים. לא משחק. במניין המצוות זה לא ייכנס. אם תרצו, זה לב אחד כפול. זה לא אותו דבר כמו 12 פעמים כשהתורה אומרת לשמור שבת. או לא לחלל שבת. שם זה לא נעבור עליו בשני לבים. לא, אני לא אסכל 12 פעמים. אם עשיתי מלאכה בשבת, או אם זה המלכות, אני לא אלקה 12 פעמים. כי התורה חוזרת על אותו דבר 12 פעמים. לא עברתי 12 איסורים. בנשך ותרבית עברתי שני איסורים. איסור נשך ואיסור תרבית. בגלל שבמישור המעשי זה מופיע באותה צורה, אז במניין המצוות זה לא ייכנס, אבל עדיין זה שני לבים לכל דבר. באופן עקרוני, לוקים על שניהם, נגיד, אפילו במישור של עשה דוחה לא תעשה. נכון? הכלל הוא שעשה דוחה לא תעשה. מה קורה שיש שני לבים? עשה נגד שני לבים. יש מחלוקת. האם עשה דוחה שני לבים או לא? אז אם יש עשה נגד נשך ותרבית, זה כנראה יהיה עשה נגד שני לבים, לא נגד אחד. למניין המצוות זה לא נכנס, אבל זה שני לבים. זה התשובה למה ששאלת קודם. אוקיי? אז זה לא אותו דבר כמו מה שהרמב״ם מדבר כאן. הרמב״ם כאן לא מדבר רק על מניין המצוות. הרמב״ם כאן אומר, זה בכלל לא שני לוי. סתם, חזרו פעמיים כדי להגיד לך שזה חשוב, שזה חמור או משהו כזה. הוא מוסיף בהערה, זה מה שהוא אומר, אפילו יאמרו שהוא לעבור עליו בשני לוי, מה שכתבתי כאן, מה שסימנתי כאן. זה הקטגוריה השנייה. אפילו במקום זה ממש שני לוי, אם במישור הפרקטי אתה עושה את זה באותה צורה, זה מטיל עליך את אותה חובה, אז זה לא ייכנס למניין המצוות, אבל שם זה כן יהיה שני לוי. זה רק לא ייכנס למניין המצוות, כיוון שעיסוקו של הרמב״ם כאן הוא מניין המצוות, אז הוא מכניס הערה גם על זה. זה שני עקרונות שונים, שני דברים שונים שלא נכנסים למניין המצוות, אבל הם שונים. אחד מהם הוא בכלל לא שני להבים, השני הוא כן שני להבים, אבל לא נכנס למניין המצוות. ושניהם הרמב״ם אומר, זה לא ייכנס למניין המצוות. זה מבחינתו מה שחשוב כאן. הנה, זה מה שהוא אומר פה, זה הדוגמה שהוא מביא. כן, כבר נודע שהציווי בשבת לנוח נכפל בתורה 12 פעמים. מדבר על העשה, לא על הלאו. התראה שיחשוב אחד מאשר ימנו המצוות, שיאמר כי מכלל מצוות עשה המנוחה בשבת, והיא 12 מצוות, יש מצוות עשה של מנוחה בשבת. מנוחה הכוונה לא לעשות מלאכה. אבל מישהו מעלה בדעתו לחשוב שיש פה 12 מצוות עשה? למרות שהתורה מצווה 12 פעמים. לא, כי זה בא רק לחזק. הרמב"ן טוען, לא, זה בא ללמד כל מיני דברים, פרטים. עדיין, לא מונים את זה, כי זה פרטים בתוך מצוות השביתה בשבת. אבל כן, זה לא נכפל רק לחיזוק, אלא כדי ללמד משהו. וכן באה הזרה מאכיל אדם 7 פעמים, היחשוב גם כן שום משכיל ויאמר שאיסור אדם 7 מצוות, זה מה שלא יתאה בו אחד. אין דבר כזה. לכן אנחנו לא מונים את הציוויים, אלא את התכנים. בשיעורים הקודמים דיברתי על זה שבחלק השני של השורש הזה, הרמב״ם אומר לכאורה דבר הפוך, זה רבי יוחנן פרל המקשה כבר, כי בחלק השני הרמב״ם אומר שלאו שבכללות נמנה בתור לאו אחד. למרות שהוא מצווה על 5 דברים שונים, לא תאכלו על אדם למשל. הוא מצווה על 5 דברים שונים, והוא נמנה כלאו אחד כי יש רק פסוק אחד. ואז יוצא שפה הרמב״ם כותב שהולכים אחרי התכנים, לא משנה שיש הרבה ציוויים. ובחלק השני הוא אומר שהולכים אחרי הציוויים, יש ציווי אחד, אז מונים אחד, למרות שיש הרבה תכנים. ואמרתי שאין פה סתירה, כי הרמב״ם בשביל למנות משהו דורש את שני הדברים. דורש שיהיה תוכן עצמאי ושיהיה ציווי. אם חסר אחד משני הדברים, או שאין פה תוכן עצמאי, או שאין פה ציווי נפרד, אז זה לא ייכנס למניין המצוות. זה השורש השישי. אני עובר עכשיו לשורש השישי. השורש השישי, שהמצווה שיהיה בה עשה ולא תעשה, ראוי למנות עשה שבה עם מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה. כותרת עצמה היא כבר מעניינת. למה? אחרי זה הוא מפרט את זה, עוד רגע נראה. מה הוא אומר פה? על פניו נראה שהוא בא לסייג את העיקרון שהוא נתן בשורש התשיעי. בשורש התשיעי הוא אומר, אם יש כפילות בתורה, אנחנו מונים פעם אחת, נכון? אומר פה, בשורש השישי, אומר הרמב״ם, זה הכל, אם הכפילות היא בין מצוות עשה, או בין מצוות לא תעשה. אבל אם יש כפילות בין מצוות עשה ולא תעשה, עם אותו תוכן, נגיד לשבות בשבת, יש מצוות עשה לשבות בשבת, לא לעשות מלאכה, ויש מצוות לא תעשה על עשיית מלאכה בשבת. אז יש פה כפילות, אבל הכפילות היא בין עשה לבין לאו. אומר הרמב״ם, כאן אנחנו כן מונים את שתי המצוות. כאן לא יחול הכלל של השורש התשיעי. למרות שיש פה כפילות תוכנית, אנחנו מונים את שתי המצוות. הוא מוסיף עוד משהו. אנחנו מונים את העשה עם מצוות עשה, ואת הלאו עם הלאוים. למה צריך בכלל להגיד את זה? זה לא מובן מאליו? ממש לא. ממש לא מובן מאליו. כמו שמה זאת אומרת למנות את העשה עם מצוות, נגיד לשבות בשבת. יש מצווה לשבות בשבת, ויש איסור לעשות מלאכה בשבת. זה לאו ועשה שהוא, מהסוג שהוא מדבר עליו כאן. עכשיו, אני הייתי אומר, את שניהם למנות עם הלאוים. גם אם אתה מונה שניים, זה חידוש אחד. למרות שהם אותו תוכן, לא לעשות מלאכה. הוא אומר, טוב, אבל אם אחד כתוב בצורה של עשה, והשני כתוב בצורה של לאו, אנחנו מונים שניים, לא אחד. בסדר, מונים שניים, אבל אולי שניהם זה לאו, למה? כי בסוף בסוף, מה הרעיון של העניין, מה התוכן הזה אומר? לא לעשות מלאכה, זה לאו. זה תוכנו המהותי. זה פעם מנוסח כך, פעם מנוסח כך, אבל תכלס זה לאו. אז גם אחרי שחידשת לי שאני מונה פה שתי מצוות, החלק השני של הרמב״ם הוא לא פחות מחודש. שאת אותן שתי מצוות, את העשה אני מונה עם העשים, ואת הלאו עם הלאוים. מי אמר? למה? יש פה שני חידושים. וצריך להבין את שניהם. כמובן שאם אני מבין שזה עשה וזה לאו, אז יותר קל להבין למה פה מונים שניים. כי אני מבין שזה כנראה שני דברים שונים, ולא אותו דבר כמו כפילויות של עשים, או כפילויות של לאוים. אבל צריך להבין במה זה שונה, סך הכל זה כפילות. בשני המקרים מדובר על לא לעשות מלאכה בשבת. אז למה זאת לא כפילות רגילה? אז הרמב"ם אומר כך, דה, שהדבר האחד יהיה בו עשה ולא תעשה, על אחד משלושה פנים. זאת אומרת, יש בהלכה שלושה הקשרים, או שלוש צורות שונות, שבהן יכולה להופיע כפילות בין עשה לבין לאו. אם שיהיה מעשה מן המעשים מצוות עשה, והעובר עליו יעבור על מצוות לא תעשה, כמו שבת ויום טוב ושמיטה, שעשיית מלאכה בהם מצוות לא תעשה, והמנוחה בהם, כן היא עשיית מלאכה, מצוות עשה. כמו שהתבהר. לכן תענית צום כיפור מצוות עשה, והאכילה בו מצוות לא תעשה. אז זה קטגוריה ראשונה. הקטגוריה הזאת היא זו שתעניין אותנו בהמשך. כן, אז נחשוב למשל, תחבו למשל לשבת, בסך הכל אותה דרישה מאיתנו לא לעשות מלאכה בשבת, נאמרת פעם אחת בתורה בצורה של עשה, לשבות בשבת, ופעם אחרת בצורה של לא תעשה, לא תעשה כל מלאכה. אבל בעצם זה אותה דרישה, לא לעשות מלאכה בשבת. יש עוד עשים בשבת, לא להרבב אותם, יש עשים על לזכור את השבת, נגיד קידוש, הבדלה, מחלוקות קצת, יש שבות שאולי הוא דאורייתא לפי הרמב"ן, יש שביתת בהמתו, אולי שביתת בנו, אבל אנחנו מדברים רק על העשה הזה שהוא כפול עם הלווים, עשה על אי עשיית מלאכה, על שביתה ממלאכה, בסדר? זה הדוגמה הראשונה. קטגוריה שנייה, ואם שיהיה ואם שיהיה לאו שקדמו עשה, כמו שאמרו באונס ומוציא שם רע, ולא תהיה לאישה, ואם מצוות עשה, ונאמר, אחר כן, לא יוכל שלחה כל ימיו, זו מצוות לא תעשה. שימו לב, יש פה עשה ולא תעשה על אונס ומוציא שם רע, יש מצוות עשה, אם אנסת, אתה חייב לשאת אותה, ואחרי שנסעת אותה, יש לאו, לא יוכל שלחה כל ימיו. לא תוכל, אתה לא יכול לגרש אותה. אלא כן היא רוצה, אבל לא על כורחה. אוקיי? אז הדבר הזה גם הוא איזשהו סוג של כפילות, אתה חייב לשאת ואסור לך להוציא. אתם מבינים? זה לא אותה כפילות כמו בשבת. התוכן לגמרי אחר. חיוב לשאת זה לעשות פעולת קידוש, באמת לשאת אותה. והאיסור לגרש זה איסור לפרק את המצב הזה. לא קשור בשבת, זה ממש כפילות תוכנית. כאן אף אחד לא יעלה בדעתו שזה כפילות, זה לא כפילות תוכנית, זה אומר שני דברים שונים. זה נקרא לאו שקדמו עשה. זאת אומרת, מצוות עשה של עשית אותה, ואחריה מגיע לאו, לא יוכל שלך כל ימיו. זה הקטגוריה השנייה. קטגוריה שלישית. ואם שיהיה לאו קודם, ואחר כן יינתק לעשה. זה מה שנקרא לאו הניתק לעשה. כמו אומר, לא תיקח האם על הבנים, ואחר כן שלח תשלח את האם. זה מקרה הפוך. קודם נמצא עליו, ואם אתה עברת על הלאו, לנתק זה לתקן. אם אתה עברת על הלאו, אתה מתקן אותו על ידי קיום מעשה. נגיד, השבת הגזלה, ניתק לתשלומין, והשיב את הגזלה של גזלה. אם גזלת, עברת עליו, התיקון זה והשיב את הגזלה. אוקיי? אז זה בעצם, אז יש פה שלוש קטגוריות, כפילות בין לאו לעשה, שהיא זו שמעניינת אותנו בשורש הזה. יש את לאו שקדמו עשה, כמו לא יוכל שלך כל ימיו, ויש את לאו הניתק לעשה. שאלה אם העשה קודם ואחרי זה עליו, או עליו קודם ואחרי זה העשה. אלה שתי הקטגוריות האחרות. אבל בשבת זה לא קודם ולא אחר כך. זה אותו דבר עצמו שיש לו שתי פנים. פן אחד של לאו, פן אחד של עשה. וזה בעצם הנושא שמעניין אותנו. זה אומר, וכל מין מאלו ראוי שימנה עשה שבו מכלל מצוות עשה, ולאו שבו בכלל מצוות לא תעשה. כי בביאור אמרו חכמים בכל אחת מהן שאין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והרבה פעמים יאמרו, עשה שבה ולאו שבה. רואים שבשמירת שבת יש את העשה שבה ואת הלאו שבה. שני דברים שונים. והוא דבר מבואר. עד כאן, אגב, זה עוד לא ראיה. עד כאן זה ראיה רק לזה שיש פה שני איסורים. אבל כבר ראינו כמו בנשך ותרבית, שגם אם יש שני איסורים, זה עוד לא אומר שבמניין המצוות נמנה שניים. אז זה שחכמים אמרו עשה שבה והלאו שבה, זה רק אומר שיש פה עשה ויש פה לאו, ולכן עברת גם על ביטול עשה וגם על לאו אם עשית מלאכה בשבת. זה עוד לא אומר שצריך גם למנות אותם במניין המצוות בתור שניים. מאיפה זה יוצא לרמב״ם? זאת אומרת הרמב״ם, והוא דבר מבואר שעניין הציווי בהם, זולת עניין ההזהרה, ושניהם שני עניינים נבדלים. ציווה באחד מהם והזהיר מן האחר. אתם רואים? מצווה והזהרה. הביטוי המשותף זה גזרה, כמו שהוא אומר בשורש השמיני. מצווה זה מצוות עשה, הזהרה זה לאו, ולא טעה בשורש הזה שום אדם. זאת אומרת, זה שורש שמוסכם על כולם, כולל בהג, כולל כולם. אגב, כן. לא, אגב נכון. זאת אומרת, רבי ירוחם פרלה טוען שהרס"ג לא מקבל את זה. כשהרמב״ם אומר לא טעה בזה השורש שום אדם, זה רמז לזה שהרמב״ם כנראה לא הכיר את מניין המצוות של רס"ג. הזכרתי בפעם שעברה את הדיון על העניין הזה. בכל מקרה, זה מה שאומר הרמב״ם. יש פה איזשהו סוג של כפילות, ואם כך, נדמה לי שזה בנוי בצורה כזאת. קודם כל אנחנו לומדים מחז"ל, שכאשר התורה אומרת את אותו דבר בצורה של מצוות עשה ולאו, יש פה עשה ולאו. כמו לעבור עליו בשני לאווים, אז יש פה עשה ולאו. זה עוד לא בהכרח אומר משהו על מניין המצוות. זה רק אומר שכמו לעבור עליו בשני לאווים, שיש פה שני איסורים. את הצעד הבא שהרמב״ם עושה, אפשרי גם למנות את זה במניין המצוות כשתי מצוות, זה צעד שהוא עושה מסברה. וזה מה שהוא מוסיף, הוא אומר, כי דבר מבואר הוא שעניין הציווי בהם זולת עניין העזרה. כי ציווי והעזרה זה שני דברים שונים. אז זה בכלל לא כפילות. זה מה שאומר הרמב״ם. אם אני כבר מבין שכאשר יש לי מצווה לשמור שבת, כן? זאת מצוות עשה, למרות שמה שהיא אומרת לי זה לא לעשות מלאכה, אבל זאת מצוות עשה, ברגע שהבנתי את זה, לא צריך ראיות. מכאן זה כבר ברור שזה צריך להימנות במניין המצוות לחוד. העשה עם העשים, ועליו עם הלווין. זה החידוש השני של הרמב״ם. בדיוק. וזה יוצא לו מסברה. הוא דבר מבואר, זה לא, הוא לא מוכיח, זה נקודה חשובה, הוא לא מוכיח את זה מחזל. הרבה פעמים הרמב"ן תוקף את הרמב"ם על ההוכחות שלו מחזל, והטענה של הרמב"ן, כמה פעמים, לא יודע אם הרבה פעמים, אבל כמה פעמים, בגלל שהטענה שלו שחזל בכלל לא עסקו במניין המצוות. מה אתה מביא לי ראיות מחזל למניין המצוות? חזל לא דיברו על השאלה כמה, למשל, לעבור עליו בשני לאווין. הם אומרים, אתה עובר בשני לאווין, אבל זה לא אומר שמונים פה שתי מצוות. חז"ל בשום מקום לא תמצאו חוץ מרבי סימלאי, דיברתי את זה פעם קודמת, שאומר תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, חוץ מרבי סימלאי לא תמצאו בדיונים הלכתיים כמה מצוות מונים כאן. אמרתי, כי זה לא נפקא מינה לכלום. לא, חז"ל לא מתעסקים עם זה. אז אתה לא יכול להביא ראיות מחז"ל למניין המצוות, הרמב"ן תוקף את הרמב"ם. והתשובה היא שהרמב"ם אף פעם לא מביא את הראיות מחז"ל למניין המצוות. זו קריאה לא נכונה של הרמב"ם. הרמב"ם מביא ראיה מחז"ל להבנה מסוימת, שהוא מסברתו ברור לו שצריכה לבוא לידי ביטוי במניין המצוות. הראיה מחזל זה שכאשר אנחנו רואים את הכפילות הזאת בשבת, שמירת שבת ואי עשיית מלאכה בשבת, זה עשה ולאו. זה רואים בחזל. מכאן והלאה, הרמב״ם מסברתו אומר, טוב, אבל עשה ולאו זה שני דברים שונים, עניין העזרה ועניין הציווי, זה דבר מבואר, זה שני דברים שונים. לכן זה יופיע פעמיים במניין המצוות. זה כבר מסקנה של הרמב״ם, זה לא ראיה בחזל. זה סברה. הראייה מחזל זה רק שזה עשה וזה לאו. אז זה חידוש של חזל, שזה עשה וזה לאו. החידוש של הרמב״ם, זה שאם זה עשה וזה לאו, אז השורש התשיעי שאומר שכפילויות לא נמנות, לא קיים פה. על עשה ולאו כפילויות כן נמנות. זה חידוש של הרמב״ם. זה החידוש השני. החידוש הראשון הוא של חזל, החידוש השני הוא של הרמב״ם. אוקיי? עכשיו ננסה להבין באמת החידוש של חזל. מה פשר העניין הזה? אז רס"ג, אמרתי שרבי ירוחם פרלה טוען, בניגוד למה שאומר הרמב״ם שאף אחד לא חלק על זה, רס"ג כנראה כן חולק על זה, כך טוען רבי ירוחם פרלה. הוא אומר, אבל שיטת רבנו הגאון ז"ל, רס"ג, בכל זה, רחוקה מאוד משיטת כל שאר הראשונים ז"ל. וכל עיקר שורש זה שלפנינו, השורש השישי, לא שמיע לי ולא סביר לי כלל. ובכל מצווה שיש בה לא תעשה ועשה, כל שאין שום עניין מחודש נוסף בכל אחד מהן, שאינו בכלל אידך, אם אין חידוש באחד מול השני, אין שניהם נמנים אלא במצווה אחת. אתה צריך להבין טוב. כשהרמב״ם אומר שאנחנו מונים את שתי המצוות האלה בנפרד, הוא לא טוען שיש, בגלל שיש ביניהם נפקמין. כי אם זה היה בגלל שיש בהם נפקמינה, זה כבר כתוב בשורש התשיעי, שכשיש כפילות עם נפקמינה זה לא כפילות. די ברור שהרמב״ם פה בשורש השישי רוצה לטעון גם אם אין נפקמינה. אבל אם הכפילות היא בין לב לבין עשה, אז אפילו אם אין נפקמינה, השורש התשיעי לא חל כאן. כאן כן מונים שתי מצוות. לכן צודק רס"ג, או רבי יוחנן פרלה, הוא אומר, מה שהרמב״ם אומר פה, זה שאנחנו מונים את העשה ואת הלב, לא בגלל שיש ביניהם נפקמינה, אין נפקמינה, זאת כפילות. הוא אומר, טוב, אבל אם באמת זה מה שהרמב״ם אומר, את זה רס"ג לא מקבל. אם אין כפילות, אם אין הבדל, זאת כפילות. למה למנות את שני הדברים שאומרים אותו דבר? מה ההבדל בין להגיד תשבות בשבת ולא תעשה מלאכה, לבין להגיד פעמיים לא תעשה מלאכה? אמרת אותו דבר. שאם המצווה מבוארת, עכשיו השאלה, אז נמנע רק לאב אחד. זוכרים את החידוש השני של הרמב״ם? החידוש הראשון של הרמב״ם שאנחנו מונים שתי מצוות. החידוש השני, שתעשה מונים עם מעשים ואת הלאווים הלאווים. כי המקום להגיד ששניהם לאווים. עכשיו, גם ברס"ג אפשר לשאול את אותה שאלה. רס"ג רואה שיש מצווה לשבות בשבת ויש איסור לעשות מלאכה בשבת. אז הוא מונה מצווה אחת, כי זאת כפילות. איזה? זה לאו הוא עשה. לא יודע, שאלה, צריך לבדוק. לכאורה, נכון? אז תראו מה הוא אומר. שאם המצווה מבוארת יותר בלב מבהעשה, אז הלב הוא שנמנע במניין הלבים. אבל העשה אינה נמנה שוב כלל. ואם המצווה מבוארת יותר בהעשה, אז רק העשה היא שנמנית במניין העשין, אבל הלב אינו נמנע כלל. אבל כשנכלל באחד מהם מניין מחודש, שאינו בכלל השני, אז אין למנות אלא אותו שכולל יותר.
מה הוא
מתכוון
המצווה מבוארת יותר?
לא ברור, לא ברור. אבל כל ש... עוד שנייה אחת. עוד רגע. אבל כל שכל ענייני המצווה נכללו בין בעליו בין בעשה בשווה, ואין בין זה לזה ולא כלום, אלא מה שזו יעשה וזהו לב, אין למנותם אלא במצווה אחת. כמו שישריש הרמב״ם ז"ל, וכוונתו כמובן השורש התשיעי. ובשורש השישי הוא לא מסכים עם זה. הוא אומר, אתה עצמך אמרת בשורש התשיעי שאם יש כפילות, אז זה כפילות, מה יש למנות? והרמב״ם כן, אבל בשורש השישי זה כפילות בין לב לעשה. וכפילות בין לב לעשה כן נמנית. ואת זה רבי יוחנן פרלה אומר שרס"ג לא מקבל. אוקיי? מה זה נושא המצווה מבואר יותר? מה הכוונה שם? אני חשדתי שהוא מתכוון לומר שמה שיותר מתאים לתוכן של המצווה, נגיד בשבת, זה לאו. כי המצוות, גם העשה וגם הלאו, בעצם באות למנוע אותי מלעשות מלאכה בשבת. אז זה מבחינת התוכן שלו, זה לאו. התוכן של המצווה. כן, התוכן שלו מתאים להיות לאו ולא להיות עשה. אוקיי?
אבל... אני רוצה להכניס את זה בלשון שלו.
כן, מבוארת יותר, כאילו מתאים יותר בלשון של המצווה, להבין, כן. אבל זה לא, אני לא לגמרי בטוח שזה ככה, כי למשל בשבת נדמה לי שרס"ג מונה את זה רק כעשה, לא כלאו. אם אני זוכר נכון, כתוב לי פה אפילו. לא משנה, בכל מקרה, זה לא הולך תמיד עם רס"ג, אבל זה לא עובד בכל המקרים של רס"ג, ולכן לא משנה, אתה צריך לבחור באיזושהי צורה, אבל עצם הדילמה במה לבחור מחדדת את הנקודה שהיא חשובה לי כאן. כי באמת יש פה איזשהו סוג של בחירה שצריך להבין אותו. הרמב״ם שבוחר את העשה למנות עם העשים ואת הלאווים הלאווים, למה? למה לי מצווה לשבות בשבת עם מצוות עשה? מה שהיא דורשת ממני זה לא לעשות מלאכה. אז למה זה מצוות עשה? באיזה מובן? או אם אני אמשיך עוד יותר את השאלה, מה בכלל ההגדרה של מצוות עשה? אם אתה אומר לי שגם איסור לעשות משהו יכול להיות מצוות עשה, אז מה בעצם ההבדל בין עשה לבין לאו? רק הניסוח. אוקיי, אתה למדת תלמוד, רואים. עוד רגע נראה. אני אומר את זה בביקורת, סליחה על ה... עוד רגע נראה, זה מאמר של אהרון שמש, שבדיוק אומר את זה. הוא אומר, עוד רגע.
לא למדתי את
המאמר. לא, לא משנה, אני רק אומר ש... צורת החשיבה, זה לא בגלל ה... אז זה בעצם מה ש... לא, בשביתה בשבת דווקא רס"ג מונה לאו ועשה. זה כתוב לי פה. עשה למד א' ולאו קוף נון ו', כן. כן. אז רבי יוחנן פרלה שם על העשה למד א', הוא דוחק את זה. אבל בסדר. כל מקרה הוא אומר, ועל כל פנים מבואר, זה המשך של רס"ג, המשך של רבי יוחנן פרלה. על כל פנים מבואר, ולשיטת רבינו הגאון ז"ל, עשה ולא תעשה שבמצווה אחת, ודאי עניין אחד ודבר אחד הם. כיוון שעיקר המצווה אחד הוא בשניהם. ולא כתב רחמנה בעשה ולא תעשה, אלא כדי להגדיל חומר עונשו של העובר עליה. ואין זה עניין למניין המצוות כלל. אגב, זה קצת רמז. כי מה זאת אומרת להגדיל את העונש? עונש יש רק על לאווים, אין עונש על עשים. אז לכאורה נראה שמצוות העשה, המצווה העיקרית בשבת היא עשה. ואת הלאו הוסיפו כדי שיהיה גם עונש, כדי להגדיל את חומר העונש על העניין. אבל יכול להיות שמדבר על עונשים בדיני שמיים. ואז הוא אומר, בשמיים יענשו אותך גם על ביטול עשה, לא רק על לאו. ויוסי, ואז יכול להיות שהלאו הוא העיקרי, והעשה הוא כדי שבשמיים תענש יותר, כי יש פה עוד חומרה של העבירה. שאין לנו במניין המצוות, אלא המעשים אשר נצטוונו לעשותן, או למנוע מעשייתן. מה הוא אומר כאן? זה רמז להערה שלו עצמו בשורש התשיעי. פה זה על שורש השישי. כי בשורש השישי אתם זוכרים שרבי אורחם פרלה אמר, רגע, אנחנו הרי לא, אנחנו הרי מדברים על, 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 על התכנים של המצוות, לא, אנחנו לא מונים את מספר הציוויים. הרמב"ם אומר ש-12 פעמים לשמור שבת נמנע כמצווה אחת. למה? יש לזה תוכן אחד, מה אכפת לי שיש 12 ציוויים? זאת אומרת, מבחינתי במניין המצוות, מה שחשוב זה מה זה מטיל עליי מבחינה מעשית. אם כל המצוות האלה מטילות עליי לשמור שבת, זאת מצווה אחת. לא אכפת לי שאני מצווה את זה 12 פעמים. אז הוא אומר פה, לשיטתו, אומר אותו דבר. מה זה מטיל עליי במישור המעשי? לא לעשות מלאכה. אז העשה הזה הוא בעצם לאו. אז סתם, זה כמו כפילות של השלוש השישי בין שני לאווים. מה זה משנה שהתורה כותבת את זה בשפה חיובית? תכלס, מה שזה דורש ממני, במישור המעשי זה לאו. ומה שחשוב זה לא הניסוח, אלא התוכן המעשי. לכן הוא אומר, לשיטתו, שזה בעצם רק מצווה אחת. ודלא ככל שאר מוני מצוות, זולת הסמק, שגם הוא במניין המצוות שלו הלך בשיטת רבנו הגאון ז"ל, כמו רס"ג, בזה למנות העשה ועליו שבמצווה אחת, רק במצווה אחת. זאת אומרת, הטענה שלו בעצם, זה ששיטת רס"ג היא שיטאית נגד, נגד שאר הראשונים, פה הרמב״ם הולך בדעת הרוב, ואצל רס"ג בעצם זאת כפילות ככל כפילות אחרת. ובאמת, השאלה הזאת של רס"ג, של רבי ירוחם פרלה, היא בעצם השאלה שאליה חתרתי בכל השיעור הזה. יש פה בעיה שבאמת הרמב״ם צריך לתת לנו עליה תשובה. הרמב״ם אומר שמצוות העשה, וזה החידוש השני של הרמב״ם ולא הראשון, שאליו כמעט אפשר לא לשים לב בכלל, זה החידוש המעניין פה. שמצוות העשה של לשמור שבת היא מצוות עשה. ולא לעשות, איסור לעשות מלאכה זה לאו. למה? מה מגדיר את המצווה הזאת כמצוות עשה, אם כל מה שהיא דורשת ממני זה לא לעשות מלאכה? עכשיו אנחנו מגיעים להגדרת המושגים, הקדמה שנתתי בהתחלה, למה חשוב להמשיג ולהגדיר מושגים. אז בואו ננסה להבין מה זה עשה ומה זה לאו. או בעצם, למה הדברים האלה מציקים לרבי ירוחם פרלה? איך הוא הבין מה זה עשה ומה זה לאו? אחרי זה ננסה לחשוב מה הרמב״ם חושב. וקודם כל, מה התפיסה המקובלת? למה רבי ירוחם פרלה מתפתל פה? מה, איך היית מגדירים את ההבדל בין עשה לבין לאו? מה זה עשה ומה זה לאו? כן, נכון? זאת אומרת, בעצם בשפה המשפטית, האם זה מצווה על מעשה או על מחדל? מחדל זה לחדול מלעשות משהו, אוקיי? ואת אם מה שנדרש ממני זה אי עשייה, אז זה לאו. ואם נדרש ממני עשייה, אז זה מצוות עשה. או בשפה יותר הלכתית, למדנית, לא יודע איך שתקראו לזה, מצוות עשה, זאת מצווה שהקיום שלה הוא בקום עשה, והמעבר עליה הוא בשב ואל תעשה. אם אתה לא עושה, אז עברת עליה, ביטל תעשה. מצוות לא תעשה זה הפוך. הקיום שלה הוא בשב ואל תעשה. המעבר עליה הוא בקום עשה. זאת ההגדרה הראשונית של ההבדל בין עשה לבין לאו, ולכן רבי ירוחם פרלה טוען, מה אתה רוצה? מצוות עשה לשבות בשבת זה לאו, זה לא מצוות עשה. הוא תוקף את החידוש השני של הרמב״ם. ממילא החידוש הראשון גם נופל. כי ברגע ששניהם לאווים חזרנו לשורש התשיעי, אז אין שורש שישי. חזרנו לשורש התשיעי, שאם יש כפילות בין שני לאווים, אז מונים רק אחד. הוא תוקף אותו בחידוש השני, לא בראשון. ולכאורה הוא צודק. אני אנסח את זה בשפה לוגית, אז אני אומר, מה ההבדל בין להגיד לי, תניח תפילין, לבין להגיד לי, אני לא רוצה שלא תניח תפילין. זו שלילה כפולה. הראשון זה עשה, והשני זה לאו. למה? מבחינת התוכן זה אותו תורן. האם יכול להיות שני פסוקים ששקולים אחד לשני ברמה הלוגית, אבל למצוות שונות? מה זה שונה מפעמיים לכתוב לשבות בשבת, או לא לעשות מלאכה בשבת? זה מה ששואל רבי יוחנן פרלה בעצם. נכון? הוא אומר, זה כפילות ככל כפילות אחרת. זה רק הבדל בניסוח, מה זה משנה? וזה מעורר את השאלה, לפי הרמב״ם, וכמו שראינו עכשיו, לפי רוב הראשונים, איך הם מגדירים את ההבדל בין עשה לבין לאו? הם כנראה לא מקבלים את ההגדרה, עכשיו אני אקרא לה כבר בעקבות שמש, ההגדרה הביצועית. זאת הגדרה ביצועית, איך מבצעים את המצווה. אם מבצעים אותה בקום עשה, זה מצווה תעשה. אם מבצעים אותה בשבע אל תעשה, זה לאו. זה הגדרה ביצועית. אבל מתברר שהרמב״ם ורוב ככל מוני המצוות והראשונים לא מקבלים את ההגדרה הזאת. חוץ מהסמק ורסל. אז מה כן? מה ההבדל מעשה לבין לאו? איפה נעלמה השלילה הכפולה? או למה היא לא נעלמה בעצם? דוגמאות לדבר, צריך להבין, כל צמד מצוות ששייך לקטגוריה הזאת של השורש השישי, מעורר את אותה בעיה. איך יכולה להיות כפילות בין מצוות עשה לבין לאו? איך בכלל יכול להיות שורש שישי ברמב״ם? כשיש כפילות בין עשה לבין לאו. אבל איך יכולה להיות כפילות? אם עשה הוא ביצועי, זאת אומרת, לעשות משהו, ולאו אומר לי לא לעשות משהו. אז באופן אפריורי לא יכולה להיות כפילות בין עשה לבין לאו. אם יש כפילות זה לא עשה ולאו. אוקיי? אז כל רבי יוחנן פרלה כופר בעצם קיומו של השורש השישי. לא בטענה שאין, על מה הוא מדבר בכלל השורש השישי? אז זה שכשיש כפילות בין לב לבין עשה, אין דבר כזה. כפילות בין לב לבין עשה זה אוקסימורון. זה כמו להגיד משולש עגול. אם יש כפילות, אז זה לא לב ועשה. הם כפולים, הם אותו תוכן. אם זה לב ועשה, אז הם כפילות. איך זה יכול להיות כפילות בין לב לבין עשה? המשפט הזה עצמו לא מקובל לרבי יוחנן פרלה. לא ויכוח הלכתי, זה לא ויכוח מעניין המצוות, זה ויכוח לוגי. אתה מדבר איתי בשפה של אוקסימורונים, משולש עגול. כפילות בין לב לבין עשה זה משולש עגול. אוקיי? זאת בעצם הטענה של רבי יוחנן פרלה. אבל יש דוגמאות שלא קשורות לכפילות. למשל, יש לאו שלא תעמוד אדם רעך. אם אני רואה מישהו טובע בנהר, ואני עובר שם ליד, אני יכול להציל אותו, אז אם אני לא מציל אותו, עברתי עליו, לא תעמוד אדם רעך. האם הלאו הזה, בהגדרה הביצועית, הוא לאו או עשה? הוא עשה, נכון? אני אמור להציל אותו. אם לא הצלתי, אז עברתי עליו. זאת אומרת, אם לא עשיתי, בשב ואל תעשה, עוברים עליו. אתה יודע? בקום עשה מקיימים אותו. אז זה מצוות עשה. מה אם לא תשים דמים בביתך? ועשית מעקה לגגיך. לא שמתי מעקה בבית, עברתי על הלאו, שלא תשים דמים בביתך. אם שמתי מעקה, אז לא עברתי על הלאו. אז זה לאו? זה עשה. דורש ממני לשים מעקה. דורש ממני עשייה. זה מצוות עשה. עכשיו, יכול להיות שרבי יוחנן פרלה יגיד, הנה חינמי, זה מצוות עשה באמת. וגם לא תעמוד אדם רעך, זה מצוות עשה. מי אמר שלא? אנחנו יודעים בחז"ל, שחז"ל אומרים לנו, ישמר, פן, על, ולא, אני מוסיף את הוולא, זה לאווין. אז זה לא כל כך מחזיק מים הדבר הזה, ההגדרה הזאת. זה לא רק הרמב״ם, זה לא המצאה של הרמב״ם. אבל בגמרא זה ככה. יש פה משהו שההגדרה הביצועית לא באמת מצליחה לשים את האצבע על ההבדל בין עשה לבין לאו. ההבדל ביניהם הוא לא הבדל ביצועי. אבל אם זה לא הבדל ביצועי, כמו ששואל רבי יוחנן פרלה, אז מה כן? אז ארון שמש, בהגדרה שלו, זל, נפטר בגיל יחסית צעיר, היה פה במחלקה לתלמוד, הוא במאמר שלו בתרביץ, הוא טוען שאם בודקים את הסוגיות של הגמרא, אז בסוגיות קדומות יותר, ההבדל בין לאו לבין עשה הוא הבדל ביצועי. ובסוגיות המאוחרות יותר, הוא אומר שההבדל הוא הבדל לשוני. תלוי איך התורה מנסחת את המצווה. אם התורה אומרת בשביעי תשבות בצורה של עשה, זאת מצוות עשה. למרות שמבחינה ביצועית, זה דורש ממני לחדול. זה דורש ממני לא לעשות. זאת אומרת, הוא טוען שיש מעבר בדורות האמוראים, בסוגיות הקדומות, ההגדרה היא ביצועית, ולאט לאט מתקבלת הגדרה לשונית, שמחליפה את ההגדרה הביצועית. אגב, זו תופעה רווחת בגמרא, וגם בגמרא מול משנה, וגם בדורות מאוחרים מול דורות מוקדמים בגמרא, שרמת ההפשטה עולה ככל שהדורות מתקדמים. את החשיבה נעשית פחות קונקרטית ויותר מופשטת. ואם תמשיכו לראשונים ולאחרונים, זה כמובן תהליך שממשיך הלאה. כל ההפשטות של האחרונים, ראשונים לא חלמו עליהם, והמוראים בטח לא. אבל החשיבה המופשטת, ככל שהדורות עוברים, החשיבה נעשית יותר מופשטת. זה ככה, זה תכונה של העולם. אני לא מדבר כרגע ברמה השיפוטית, אם זה טוב או רע. עובדתית, זה מה שקורה. מה?
לשוני זה מופשט יותר?
רגע, לכאורה, כן. יש פה איזשהו סוג של הפשטה, כי זה בעצם אומר, אני לא מקבל את הגדרה הקונקרטית, אם זה דורש לך משהו, אז זה לא הגדרה מעשית. מה כן נצטרך עוד לראות, אבל זה לא הגדרה הפשוטה המעשית, אני צריך לקרוא איזשהו סוג של הפשטה. עכשיו, הבעיה שלי עם הדבר הזה, זה הביקורת שהייתה לי קודם על צורת החשיבה הזאת, זה שהוא עוצר כאן, שמש. מה זאת אומרת? אני שואל את עצמי, בתור אישי ובוחר, כן? אני שואל את עצמי, בסדר, אז הראית, וזו הבחנה יפה, הראית שהקריטריון הביצועי הוא לא מבחין בין עשה לבין לב. ואז אמרת, טוב, אז המסקנה היא כנראה שהקריטריון הוא לשוני. אבל הלשון לא יכולה להיות הסיבה, היא לכל יותר סימן. או להגיד שאם התורה מנסחת את זה בצורה של מצוות עשה, כנראה היא מתכוונת שזה מצוות עשה. אבל אתה לא יכול להגיד שההגדרה של זה כמצוות עשה זה בגלל שהתורה ניסחה. אני שואל את עצמי, ולמה התורה ניסחה? למה התורה בחרה? סתם בא אליי, עשתה הגרלה. הרי אם אתה בעצם אומר לי, תראה, בעצם זה לאו, המצווה לשבות בשבת, או לא תעמוד אדם רעך, זה בעצם עשה. התורה משום מה בחרה לנסח את זה בצורה של לאו, ולכן זה יהיה לאו, עשה. כן, הניסוח הוא הקובע. ומה, סתם, קיבלה? קפריזה? למה התורה ניסחה את זה ככה? מה התכוונה? ברור שמאחורי הקריטריון הלשוני צריך להיות איזשהו קריטריון מהותי, שהקריטריון הלשוני משקף אותו. אבל אתה לא יכול להסתפק בזה שהקריטריון הוא קריטריון לשוני. תן דוגמה, דוגמה לדבר, יש רבי יוסי הגלילי, שיטתו היא שקודשים קלים ממון בעלים. מה אומרת בכמה מקומות? אפשר להיות יותר אכילה בקודשים קלים, קודשי קודשים הכל נשרף למזבח. וקודשים קלים, יש יותר אכילה. אז לכן זה ממון בעלים. עכשיו, אתה שואל את עצמך, היה לי פעם ויכוח עם חברותה שלי, מה זה אומר שזה ממון בעלים? אומרים למשל שאפשר לקדש בזה אישה, או לאכול את זה. זה לא נקרא ממון בעלים. רק אומר, זה שאתה יכול לאכול את זה, וזה שזה לא הכל נשרף על גבי המזבח, זה רק אומר שדיני הקודש, שנאמרו על קודשים קלים, הם דינים שונים. ועדיין התורה קובעת מה אתה עושה עם זה. מה זה שונה מקודש הקודשים? אתה אוכל את זה, אתה אוכל את זה כמצווה. כשאתה אומר שזה שלך, אתה לא יכול להביא לי את הנפקמינה שאפשר לקדש בזה אישה, בתור הסבר למה זה שלך. אתה צריך להסביר לי שזה שלך, הנפקמינה היא שאפשר לקדש בזה אישה. ואתה לא יכול להביא לי את הנפקמינה בתור ההגדרה. אתה צריך להסביר לי למה זה שלי, זה הרי קדוש, יש לזה הקדש. מה נקרא ממון בעלים? זה קדוש. אם אחרי שתראה לי שזה שלי, הנפקמינה תהיה שאני יכול לקדש בזה אישה. אתה לא יכול להגיד לי, למה זה שלי? כי אני יכול לקדש בזה אישה. אתה מערבב פה סיבה ותוצאה. יש לנו איזושהי נטייה כזאת. לערבב את התוצר, כן, אם אני לא רוצה לגלוש יותר מדי פילוסופית, אבל אני יכול להביא כל מיני דוגמאות מרתקות לזה שאנשים מערבבים השלכות של הדברים עם הדברים עצמם. כן, למשל, אני אביא דוגמה הלכתית, לא פילוסופית, יש הרבה דוגמאות. למשל, מה זה בעלות? מה זה אומר שאני בעלים על משהו? אז בדרך כלל אנשים יגידו לכם, בעלים על משהו, פירושו שיש לי זכויות שימוש בדבר, ומישהו אחר אין לו זכויות שימוש בדבר. ואני טוען שזה שיש לי זכויות שימוש בדבר, זה השלכה של העובדה שאני בעלים. אם אני בעלים, יש לי זכויות שימוש בדבר.
שוב
לא קודם. בפרק הזהב. כן, בדיוק. בפרק הזהב נזכרתי שבאחד הסדרות דיברתי על זה. אתה לא זוכר. אבל זה שאני בעלים, זה איזשהו מצב שיש לו קיום מצד עצמו. יש לי זיקה מטאפיזית או מטא-משפטית ביני לבין הדבר. יש איזה השלכות שיש לי זכויות שימוש בדבר. אבל זכויות השימוש זה ההשלכות המשפטיות של היותי בעלים. היותי בעלים זה טענת עובדה. ולא נכון להרבב ביניהם, ויש שם טעויות שנובעות מזה בהלכה, שעל זה אפשר לטפל לחוד. אפשר ל... כן, יש... לא מתאפק. יש... כי אני כבר לא יכול להמשיך, אז הזמן נגמר, אז אני רק אסיים את הנקודה הזאת. יש לייבניץ, פילוסוף, כן, גרמני, מאה ה-18 נדמה לי, זה שהמציא את האינפי יחד עם ניוטון, המציא או גילה, איך שאתם רוצים. אז הוא טען שהוא דגל בעקרון זהות הבלתי נבדלים. זאת אומרת, אם יש שני עצמים שיש להם את אותו אוסף של תכונות, זה אותו עצם. זה עצם אחד, זה לא שניים. יש לו ראיה נהדרת לעניין הזה. מה הראיה? בוא נניח זה בדרך השלילה. נניח זה שני עצמים. אתה יודע? יש לנו עצם א' וב', יש לו אותו סט של תכונות, ואני טוען שזה עדיין שני עצמים, א' וב' נקרא להם. אז לעצם ב' יש את התכונה שהוא לא עצם א'. ולעצם א' אין את התכונה הזאת. זה סותר את העובדה שיש להם את אותו סט של תכונות. לכן ההנחה שזה שני עצמים מובילה אותנו לסתירה. זה עצם אחד. הוא כמובן טועה. והטעות שלו נובעת מאותו ערבוב. הוא מזהה את העצם עם אוסף התכונות שלו. מבחינתו עצם זה אוסף של תכונות. אבל זה שטויות ברמה הפילוסופית. קחו אוסף, אם יש סיפור נהדר של בורחס, הסופר הארגנטיני. הוא גאון, אגב. ממליץ לכם לקרוא אותו. זה נקרא תלן אוקבר טרטיוס. זה סיפורים קצרים יש לו. אז זה אחד הסיפורים. שם הוא מספר על זה כוכב, סתם שהוא בדה מליבו הקודח. שבו מצרפים כל מיני תכונות ויצרים מהם שמות עצם. נגיד, צריכת הציפור במרחק עם צבע העננים אתמול בבוקר, זה שם עצם, קוראים לו מוישה. למה? אם אוסף של תכונות זה האובייקט, אז מה הבעיה? אני יכול לאסוף כל אוסף של תכונות. כל אוסף של תכונות, קבוצה של תכונות, זה אובייקט. אגב, זה מה ש... הבעיה שיש לי עם פרגה וההגדרה שלו למספר, מי שמכיר במתמטיקה. גם כן, לדעתי, מערבב תכונות עם הדבר. זו טעות פילוסופית בעיניי. אז זה לא נכון. זאת אומרת, האובייקט זה בעל התכונות. זה לא אוסף התכונות. התכונות הן תכונות של האובייקט. לכן אתה לא יכול לאסוף אוסף של תכונות, וכל אוסף כזה ייצור אובייקט. רק אם יש אובייקט מסוים שהוא בעל התכונות האלה, אז אוסף התכונות האלה הן תכונות שלו. אבל התכונות הן לא הוא. התכונות הן תכונות שלו. זה לא אותו דבר. אוקיי? טוב, לא משנה. זה... וההוכחה של לייבניץ, תרגיל בית. זה... הוא מניח את המבוקש. זה לא הוכחה. לענייננו, מה שאני רוצה לומר, יש ל, 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 לקודשים קלים תכונות כמו לדברים שהם ממוני. אבל התכונות האלה הן תוצאה של העובדה שזה ממוני. אני לא יכול להשתמש בתכונות האלה כדי להסביר שהוא ממוני, או כדי להגדיר למה הוא ממוני. אלה השלכות של העובדה שהוא ממוני. אותו דבר, אתה אומר לי שהניסוח של התורה הוא אינדיקציה לזה שזה מצוות עשה או שזה לאו. אבל ניסוח הוא בסך הכל ביטוי להבדל שאמור להיות הבדל אמיתי. הניסוח מייצג את ההבדל, הוא לא ההבדל עצמו. אתה לא יכול להגיד לי, ההבדל קיים כי יש ניסוח. לא, יש הבדל בניסוח כי יש הבדל אמיתי. לא, הגדרה זה תמיד הגדרה דרך התכונות. אבל הגדרה זה לא המשהו, זה הגדרה של המשהו. המשהו אני שואל אונטית, מי זה המשהו? לא מהו, לא איך מגדירים אותו במילון. אלא מהו? אז אני אומר, בעלות היא לא אוסף של זכויות שימוש. כשאתה תשאל מה התכונות של הבעלות, זה מה שנקרא הגדרה, נגיד לך, זכויות שימוש או משהו כזה. אבל לא נכון לזהות את ההגדרה עם הדבר. ההגדרה זה אקט אינטלקטואלי. הדבר זה באונטולוגיה, הוא משהו שקיים בעולם. הגדרה זה הליך מחשבתי. זה לא קשור למה שקורה בעולם. זה קשור, אבל זה לא מה שקורה בעולם עצמו. טוב, בקיצור, אני אשאיר אתכם פה עם סימן שאלה, יהיה לכם מתח עד הפעם הבאה. רק אני אגיד במאמר מוסגר, שבמובן מסוים יש לי ביקורת על הטיפול של שמש, למרות שהוא עשה עבודה נהדרת שמוזר שעד אליו לא עשו אותה, כי זו שאלה כל כך יסודית, מה ההבדל בין לב לבין עשה, כל כך מתבקשת, זה כל כך מוזר שאף אחד לא שאל אותה אף פעם. לפחות לא בצורה הזו, אפשר למצוא רמזים כמו שאמרתי קודם, אבל... ומצד שני הוא איכשהו עצר באמצע הדרך. זאת אומרת, הוא שאל את השאלה, שם את האצבע על איזושהי בעיה של הבדלה, והפך את סימן השאלה לסימן קריאה. ואתה אומר, אוקיי, יש פה הבדל בניסוח, הסימן שהניסוח הוא ההבדל. יש פה סימן שאלה, אתה צריך לענות עליו, לא למתוח אותו ולהפוך אותו לסימן קריאה. אוקיי? זה מצד אחד. מצד שני, דווקא אני אומר שבמובן מסוים תפקידו של אקדמאי, של מאמר אקדמי הוא באמת זה. כי ההסברים שאני אציע הם הסברים של למדן, לא של חוקר. אם זה make sense, אתם תקבלו, אם לא, אז לא, אבל זה לא עובדה. וחוקר אחראי זה חוקר שנצמד לעובדות. הוא רוצה להגיד לך מהן העובדות האובייקטיביות, בלי קשר לתפיסת עולמי או תפיסת עולמך. אופן תיאורטי לפחות. אוקיי? ובמובן הזה אני דווקא מאוד מסכים עם המגבלה שהוא לקח על עצמו לעצור בהצבעה על זה שההבדל הוא הבדל ניסוחי. זה עובדה. שההבדל הוא הבדל ניסוחי ולא ביצועי. אני בתור למדן אשאל את עצמי, אוקיי, ולמה? מה מבטא ההבדל הניסוחי? אבל זה באמת לא תפקידו של האקדמאי, זה תפקידו של מי שלומד את הדבר לעצמו. ולכן, במובן מסוים זה אפילו לא ביקורת. רק הצבעה על תיחום דיסציפלינרי, אוקיי? טוב, נעצור כאן, הפתרון לחידה בפעם הבאה.